הכל בסדר?
עכשיו זה עובד.
תראו, יש פה שני פרוטוקולים, לא התקבלו הערות על הפרוטוקולים. אם יש למישהו הערה על הפרוטוקולים, אם אין למישהו, אז אנחנו נראה אותם כמאושרים. לגבי הדיווחים, אני אתחיל במשהו לכאורה דרמטי. אתם לא יודעים אם אתם ראיתם, אבל שר הפנים חתם על הקמה של ועדה לבחון את האיחוד של קוקה בבולהג'ה, או עם מסגב, או עם כפר מנדה. ככה כתוב בהסמכה של הוועדה.
מי זאת הוועדה הזאת?
מה?
משרד הפנים?
שר הפנים הקים ועדה לאחד את גבעת שמואל עם גני תקווה, ולאחד את ההוא עם ההוא, ואני לא יודע מה עוד. הרבה. ובין השאר יש ועדה עם גברת אחת שמונתה ליושבת ראש הוועדה. תקרין את המכתב בבקשה.
כן, אבל
זה משהו אחר וזה משהו אחר. ועדה מרחבית, ועדה מרחבית בזמנו, לא משנה, אני ארחיב אם אתם תשאלו אותי על ההיסטוריה, אבל זה לא כך משנה. זה המכתב שהוצאתי של ההתנגדות. אנחנו אגב, משהו כמו 400 ראשי רשויות בארץ חתמו על מכתב מחאה לשר הפנים על עצם זה שהוא בכלל עושה דברים כאלו בלי לערב לא את הרשויות ולא את הארגונים היציגיים של הרשויות. והמועצה אזוריות במיוחד מתנגדים לזה תמיד, בדרך כלל בגלל מבחינת האיזון וכולי. ההפך, יש יישובים גדולים שחושבים להוציא אותם מהמועצות האזוריות. הוציאו השנה את משהו שם באזור ירושלים, עם איזה 10,000 תושבים, אני לא זוכר מה שהיה במטה יהודה.
עברו למועצה המקומית.
כן. יש עניינים כאלו בצור יצחק, צור יגאל, צור יצחק, משהו שם, דרום השרון, לא כך משנה, יישובים גדולים במועצות האזוריות. תראו, אני לא מעריך שזה באמת כאילו יקרה, או שזה באמת סכנה, או שזה, גם אם זה יקרה, זה מה שנקרא, זה בסך הכל קוקה ביישוב יותר קטן מסלם, כן. אבל
שיפר את הסוציו-אקונומי.
ארבע. זה טוב לנו לעשות שם.
כן, זה ישפר.
כן, כפר מנדה עוד יותר טוב. יש גבול.
לא, אבל הם לא בורים אחד לשני.
אפשר להגיד שתיים.
בכל אופן, שתדעו לכם, שתדעו לכם שמבלי להיכנס לכל ה... אנחנו יכול להיות שנאלץ להקדיש לזה משאבים, לכנס פה ועדות, לקבל החלטות. אני לקחתי את הליברטי, מה שנקרא, ונפגשתי עם קוקה, גם שהם בכלל חושבים שאולי אנחנו העלינו את העניין הזה, מה שלא נכון כמובן, אנחנו חתמים על זה. מועצה אזורית מתנגדת לאיחוד, מועצה אזורית רשות נתמכת, זאת אומרת אנחנו מקבלים מענק איזון, זה לא, אנחנו לא משהו שיכולים לחלק למישהו אחר, חסרת מקורות עצמיים ומימון שירותי מקומיים, מציאות גיאוגרפית, פריפריה, 35 יישובים, מתמודדת עם הסדרה וסגירת פערים משמעותיים בשישה יישובים בדואים, 30% מתושבי הרשות, חלק מיישובי מסגב האחרים, שהם לא הבדואים, זאת אומרת, מצויים בהתמודדות על קיומם ברף מינימלי ליישוב כפרי, פחות מ-300 תושבים, מה שנקרא, יש לו כמה כאלה, שזה נקרא כאילו בסיכון. הם מוגבלים, יישובי מועצה אזורית מוגבלים בגודלם הפיזי, והצפיפות בתוך היישובים הולכת ועולה. 80% משטח השיפוט מוגן מפיתוח ואינו מניב הכנסות. החזקת השטח מהווה נטל כלכלי. אנו מכירים היטב את קוקה בבולהג'ה, מעריכים מאוד את יכולת הרשות להתמודד עם אתגריה למרות חוסר מקורות מספיקים. זאת אומרת, גם הם חוסר מקורות מספיקים. הם נחמדים, אבל הם גם חוסרות. מועצה מקומית בבולהג'ה וגם משגב מבקשות ומקבלות סיוע משרד הפנים בשל מחסור כרוני במקורות לשוטף הפיתוח. על צרכי הפיתוח שונות בתכלית, אין סינרגיה. שתי הרשויות תמימות אם איחוד יגרום לפגיעה ודאית בתושבינו. זה ספתח לפני שבכלל התחילו בדיונים ולפני שהקימו את הוועדה או שהתכנסה.
איפה הם התנגדו?
מה?
איפה הם התפגעו? זאת אומרת, התושבים? מאיפה הנתון שיפגעו התושבים?
אנחנו. אני חתום, תוריד רגע, תן לי את העכבר.
רגע,
עבדתי,
זה שנייה.
זה התנגדות
להמלצה. זה לכבוד הגברת שהתמנתה, ועדה גורם אישור רשויות הטנטנטן, אבון הג'ר, ממשגב, או מנטה. רד למטה.
הבנתי, גמרנו.
דני עברי.
הבנתי.
מה
הייתה של
המועצה שם באמת? מה הם רוצים?
הם? הם לא רוצים.
איך זה הגיע? מאיפה זה בא?
מה הם רוצים כן?
נשאר מועצה מקומית. די, הם בטח לא רוצים.
הם
רוצים התייעלות. זה אגב, עלה, הפעם האחרונה שזה עלה, רצו לאחד לנו גם את קוקב וגם את אילבון. זה היה בשנת 2008, אני חושב. מישהו זוכר את זה?
למשגב זה לא נותן התייעלות?
למשגב? לא. לא. אתה שואל אם זה לא טוב לנו? זה לא טוב לנו. יש אתגרים נוספים בקוקב. זה טוב לנו להתאחד עם תפן. אזור תעשייה תפן, שאין תושבים ויש מפעלים. זה מעולה.
אבל זה לא מציב.
זה גדול, כל מקום שיש תושבים זה לא משהו.
זה לא איפה שיש תעשייה. זה לא איזה
אידיאלי.
אתה
ציע
שאתה
מבקש תפן.
אתה רוצה תפן. דני,
בוא נעביר. נעביר שובים לקרקע ונשאר עם ברלב וטרקטור.
מה זה מבקש?
טוב.
מועצה
מקומית. טוב, עזבתי.
למה אתה לא רוצה?
הם לא רוצים, כי זה ידפוק להם את כל הג'ובים שיש להם שם. הם דווקא מועצה נחמדה וקטנה יחסית, אבל...
ניצלו את זה
שיצלו.
היא
הפסדית?
מה?
היא בהפסד קבוע? היא בהפסד קבוע?
מה זה הפסד? למה אנחנו לא הפסד? אנחנו נתמחים למענק איזור.
יש לך רק מושג
על
האינטרנטים בשביל זה.
כן.
כל הארץ...
ברור. לא, אגב, לא כל הארץ. תפן, למשל, לא. לא, גם תל אביב, לא, אל תיבש.
ירושלים, תל אביב וחיפה,
לא. לא, ירושלים, כן. לא, לא, ירושלים זה בגלל האוצר, מענק מיוחד לבירה. ירושלים, אם הייתה נבד, כמונו הייתה כן. זה סוציו נמוך, ירושלים.
זה האוצר של
הרב.
טוב.
אני רציני.
דני, אני רוצה להגיד משהו על ניגוד עניינים. אני
אוהב את השנייה הזאת.
אני מכיר שאני אגיד לך לפני.
הדבר השני, רגע. חברים, בוא, יש לנו ערב ארוך. יש לנו הרבה דברים. מישהו רוצה לשאול משהו? אין מה לשאול יותר מדי על קרקוב, אבל בכל זאת, תשאל אותי אחר כך אם זה משהו שזה... מה שאתם רוצים. אני רוצה לדווח על התהליך האסטרטגי. תעלה את השקט.
דני, מה קרה היום? אתה עצבני?
מה?
עצבני?
הם לא עושים
ששני עצבני
לא,
את
לא
אנחנו היום אנחנו היום ישבנו בעקבות המפגש, היה לנו מפגש, אני עכשיו מתאר את התהליך האסטרטגי, היינו בירושלים. רבעון 2 התחלנו, בשלושה מפגשי הכנה עשינו סדנה, ועשינו סדנה למנהלי יישובים. סדנה למנהלי יישובים עשינו אותו ביובלים, אספנו את כל מנהלי יישובים, עברנו לתוצרים של הסדנה עם שיתוף ציבור הכללי, שדייק אותו לתת למנהלי יישובים המקצועיים, כי לאו דווקא תושבי משגב. הזדמנות גם הם לעשות אינפוט, הביאו עוד תוצרים. היום התחלנו לאבד את התוצרים הנוספים ולראות איפה זה, איפה יש כפילות ואיפה אין כפילות ומה צריך להוסיף, אם בכלל. אנחנו עוד שבועיים בערך אנחנו נפגש עם המנהלים, אנחנו ניקח את הכל ביחד, את הטיוטה הראשונית, ונציג אותה למנהלי המועצה, לראות מה יש להם להגיד, אם יש איזה דיוק או איזה חוסר זה, ובישיבת המליאה הבאה אתם תקבלו. זה בעוד חודש. תקבלו אותו אחרי המנהלי יישובים ואחרי המנהלי מועצה, ואחרי שהיועצים ארגונים, ואחרי שנתנו את זה גם למישהו לעצב את זה ולתת את זה איזושהי צורה גרפית גם. לא לאשר את זה פעם הבאה, אתם תקבלו את זה, ולאשר את זה בפעם אחרי זה, או לא נאשר את זה, כי יהיה חודש לכם גם, מה שנקרא, להתעסק עם זה, אם אתם רוצים.
זאת אומרת, נוכל להעיר ולהתייחס?
ברור, ברור. ברגע שזה יהיה כתוב. זה צריך להיות כתוב, אמור להיות כתוב ומוגש בישיבה הבאה. יהיה לכם חודש שלם, זאת אומרת, יהיה לכם שבועיים להתייחס, ואנחנו יכולים עוד שבועיים להכיל את ההתייחסות ככל שיהיה. לא, אז רגע, אז אני מסביר. המליאה שלנו ועוד שתי מליאות מאשרת את התוכנית, ורק אז יש את התוכנית. למעשה כבר התחילו לפני כן הדיונים על התקציב. הרי כל זה היה אמור להסתיים עד ספטמבר, כשבתחיל בספטמבר נתחיל לדון בתקציב. הדיונים בתקציב זה פוס. הדיון בתקציב של 2025, אני לא יודע כמה מכם באמת תבואו לכל הישיבות של ועדת הכספים, כולם מוזמנים כמובן, וזה חודשיים. אחרי החודשיים האלו, בערך חודש, בין חודש לחודש וחצי, המנהלים כותבים הצעה לתוכנית עבודה, מעבירים את זה דרך מנכלית המועצה, הם יוצרים איזשהו תהליך שלהם כדי לתרגם את זה לתוכנית שנתית. ברגע שזה מוכן, מכנסים את הוועדות ומראים להם את התוכנית השנתית, והם יכולים לשוות את זה לתוכנית אסטרטגית ולצאת איזשהו אינפוט. באופן כללי, כן, זאת אומרת, פה יש גיבוש תקציב מועצה, בניית תוכנית עבודה, זה לא הוועדות אסטרטגיות, אלא זה... אחרי זה יש, אנחנו במליאה עושים כבר תקציב פיתוח, זה כבר ריבון ראשון של 25, תוכניות העבודה מוצגות בפני הוועדות אסטרטגיות, ינואר, אני לא יודע מתי זה יהיה, בערך פברואר, ומתחילים כמובן את ביצוע של שנת 2025, איפשהו ב-2025, כעבור כמה חודשים נעשה בקרה, עם הוועדה האסטרטגית שוב. בינתיים כל הוועדות הרגילות, ותקציב פיתוח וכל שאר הדברים. זה מבחינת הקצב והתיאום ציפיות של הדברים האלו, כי יש לנו הרבה עבודה. אני רוצה להגיד לכם שבישיבה הבאה, אנחנו שקלנו לעשות שני דברים בישיבה הזאת שבסוף נדחו לישיבה הבאה, זה הצגת התוכנית העסקית המלאה של כפר הגמלאים. אנחנו לא עשינו את זה פה כי אנחנו רוצים קודם ועדת כספים, דירקטוריון, עניינים, כל זה, ובחודש הבא זה בלחץ עכשיו, יש אנשים שבחופש וכו', בחודש הבא אנחנו נציג את התוכנית העסקית של כפר הגמלאים במליאה, אינשאללה, אחרי שעבר בוועדת כספים בדירקטוריון, בפיתוח עסקי, לא בשביל כל מי ש... כל מי שזה מעניין אותו. ויש לנו את חוק עזר לתשתיות ולשצ"פים, ויש לנו את הסכם עקרוני, בוא נגיד דיון עקרוני בהסכם גג עם משרד השיכון. זאת אומרת, החוק עזר אמור להניב, זה מספרים סתם, כן? זה, אני לא, אל תיקחו את המספרים, אבל זה דברים גדולים. זאת אומרת, התוכנית העסקית של כפר גמלאים זה מאות מיליוני שקלים. החוק עזר זה...
דניאל, אתה יכול להגיד מילה על
חוק עזר? חוק עזר זה אומר שאנחנו קובעים, כמו שיש לנו ביוב, קנה מידה אחיד וקבוע וחוקי לביצוע תשתיות ציבוריות ביישובים ומחוץ ליישובים. מדובר פה, מה שביישובים אתם מכירים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו דרך המועצה עם פרויקט טלי, אבל זה יהיה חוקי וזה לא, זה יהיה כאילו ימצא את הכל. היתרון הוא שזה מביא כספים נוספים. זאת אומרת, זה גם מוריד את המחיר של הקרקע, זה נחשב, מוריד את השומה בעצם, ומי שיש לו חוק עזר יש לו מקורות נוספים. עכשיו, מעבר לזה, זה גם חל על לשם. אם יש חוק עזר, זה חל על לשם. זה חל על תחנת הרכבת של החיות. זה חל על כל מי שבונה משהו. אנחנו עכשיו בריב כבר של 3 שנים עם מינהל מקרקעי ישראל על הפיתוח בתרדיון ב-14 מגרשים ששווקו, בסדר? והם אישרו לנו 350,000 למגרש, אבל הם רשום לגבות רק 150,000. סתם לדוגמה, אני מביא, זאת אומרת, אם היה חוק עזר, אין ויכוח. החוק עזר הזה, זה לא הדיון, זה פעם הבא, אני רק מכין אתכם. זה 50 מיליון שקל שלא ממגורים, ו-50 מיליון שקל מגורים, הכנסה נוספת, אני מוטלת עליי חובת ההוכחה.
מי משלם את הסכומים שכתובים בחוק העזר?
כל מי שבונה משהו, לפי מטר. כמו ביוב, כמו שהיום הביוב, בדיוק כמו הביוב. יש לנו גם דיון על הסכם גג. הסכם גג, אני דיברתי על זה, דיברנו על זה קצת בזה, אבל בעיקרון הסכם גג אמור להוסיף עוד איזה 50,000 שקל למגרש. אנחנו בתנופת קליטה רצינית עכשיו בגלל ההנחות, בגלל החלון זמן של ההנחות בכל המקומות, וזה ברן גדול וזה הזדמנות גדולה. ואני לא, עוד פעם, את תתפסו אותי במספרים, אבל כל אחד מהם זה 100 מיליון שקל. פוטנציאל של 100 מיליון שקל. החוק עזר 100 מיליון שקל והסכם גג 100 מיליון שקל. לעומת זאת, הכפר גמלאים זה 300 מיליון שקל. ככה שאם אתם רוצים ככה, אבל כמובן שהכפר גמלאים אנחנו לא נאשר 300 מיליון שקל בחודש הבא. אנחנו רק נאשר את הקונספט ונראה איך אנחנו מתקדמים בתכנון עוד יותר מדורק ומפורט ובדיקת התכנות של שיווק וכו'. זהו. אנחנו בעדכון תקציב אחד לתקציב 2024. בבקשה לימור. יש לנו, אני אקריא רק את סדר היום. אישור תמיכות לשנת 2024, זה יסביר לכם מה זה תמיכות, דובר פה על התמיכה בעמותת הספורט. שינוי שם למקטע רחוב בית מדה, הנה יש פה נציג מדה, יסביר לנו רחוב בית מדה. יש לנו מינוי נציג המועצה למליאת רשות ניקוז לב רוזנשטיין, למועצת איגוד ערים לענייני ביוב סמי ניסן, אישור תברים, ואז אנחנו מגיעים לנקודה העיקרית, שזה העניין של הערכות שריפות. אני כן אגיד מילה על שריפות. אני כתבתי מכתב תודה, אני רציתי להקריא לכם גם את זה, אבל לא משנה. כתבתי מכתב תודה נרגש לקהילת פיטסבורג. הם מאז השביל לאוקטובר, הם הביאו לנו כבר איזה 500,000 שקל. וזה הלך בפרקים. הפרק הראשון היה פרק הקמת כיתות הכוננות בעצם. שזה החודשים הראשונים, הם עזרו לנו שם באיזה 150,000 שקל בציוד. הפרק השני היה התמגנות והערכות למתקפות טילים, זה היה לפי ההנחיות. גם שם הם עזרו לנו באיזה 150,000-200,000 שקל, בעיקר בבתי הספר, אבל גם בשערים, בכל מיני מקומות ביישובים שעשינו חיזוק להתמגנות. עכשיו השלישי, זה הערכות לעלתה, מה שנקרא לתרחיש הפגיעה בתשתיות. גם שם הם עזרו לנו בעוד איזה 150,000 שקל בדולרים כמובן, בזה, וזה גז בגנרטורים. בכל אחד מהדברים זה היה לא יותר מ-10% ממה שגייסנו, אבל זה בכל מקום, זה הרבה כסף.
איפה יהיו גנרטורים?
גנרטורים, בכל יישוב יש גנרטור. יש כבר, מזמן. זה היה זה. ועכשיו אנחנו בעצם עוסקים במסגרת הערכות חירום בנושא של כיבוי אש. זאת אומרת, אנחנו חזרנו לאיום שהוא האיום הייחודי לנו, במיוחד למשגב, ובכלל שהוא מתקשר גם עם, טרור וגם עם טילים וגם עם כל דבר, ובעיקר, עם מזג האוויר, שאנחנו בקיץ, ואנחנו עוסקים בכיבוי אש. וזה כל זה, זה הקדמה, כי הבאתי פה את מנהלי המועצה. איפה הם?
הם צריכים להגיע עוד שנייה.
עוד?
עכשיו אתה רוצה, מתי?
כן, עכשיו. לא, צריכים את העדכון תקציב קודם, סליחה.
זה ה-60,000 שקל שקיבלנו
בצורית. לא, יפה. אז הם תכף יגיעו, המנהלים, יש לזה פרק מים, פרק דילול, פרק תוכנית הגנה, ופרק טיפול במפגעים אזוריים ודרכים. הם יציגו את הכל. אנחנו בתוך זה, אנחנו בחוסר מקורות גדול. אנחנו מבקשים גם את פיטסבורג, גם את כל אחד שיעזור לנו, כי אנחנו צריכים הרבה עזרה בעניין הזה. ואנחנו בינתיים, מה שבטוח, אנחנו תגברנו את כל מה שיש, ואני בזה אסכם את העניין הזה. גם ביישובים התעוררו בעניין הזה. זה כבר 5-6 שנים שאנחנו מציעים כל שנה במאצ'ינג של שני שליש מועצה, שליש יישוב, דילול בתוך הקו הכחול במסגרת היישובית. עד עכשיו היו מנצלים, עשינו כל קורא, כל שנה עשינו כל קורא, זה כבר 5-6 שנים. וכל שנה ניגשים לכל קורא הזה, זה 2-3 יישובים ומקבלים. השנה ניגשו איזה 20, כמעט כולם. ואנחנו החלטנו לתת לכל ה-20, זו שנה מיוחדת, ושזה אני מביא את זה, ושזה אני גם מביא את זה לזה, לא דנו בזה ולא כלום, אבל כל כך הרבה ביקשו, אז אנחנו לקחנו, התייעצנו, תיקסנו עצה, אנחנו מניחים שאנחנו נצליח לגייש מסבים, ואנחנו עושים דילול בתוך היישוב, מדובר על רק בתוך היישוב, לא מסביב ליישוב, הכסף הגדול זה מסביב ליישוב, תכף ידברו על זה. אבל אנחנו, מה שנקרא, עושים השנה לכולם, לכל מי שמוכן ורוצה ומשתתף, כל יישוב, דילול פנים יישובי. אנחנו גם מקדמים יותר מהר את התוכניות הגנה. יש לנו סך הכל איזה 5-6 יישובים שעשו תוכנית הגנה. תוכנית הגנה זה לוקח יותר זמן וזה עולה כסף, אבל זה כאילו התוכנית שלוקחת את כל הסיכונים הספציפיים לאותו יישוב, כולל כיווני רוח, חורש, התפתחות חורש, שיפועים וכו', ובעצם מכין תוכנית ל3 מיליון שקל ליישוב. להכין יישוב כמו שצריך לכיבוי אש ביישוב במשגב זה בערך 3 מיליון שקל, מדובר על 90, זאת אומרת זה כסף שאין לנו, אבל לפחות לתוכנית יש לה. לתוכנית ולמה שבתוך היישוב אנחנו מתחילים מהאמצע ורוחים החוץ. ותכף יסבירו לכם את זה היום, מי שיותר...
אתה מדבר על 3 מיליון, זה לא לכל יישוב, יישובים...
כל יישוב 3 מיליון.
למה?
כי זה 5,000... לא, יש יישובים ויש יישובים, ברור. אבל יישוב, נגיד, בגודל בינוני, בסדר? לא ענק כמו תל אל או מצפה אביב, ולא קטנטן כמו פלך, בסדר? מבחינה גיאוגרפית. ביישוב שיש בו חורש טבעי, שזה היקר, חורש טבעי זה הרבה יותר יקר לטפל בו מאשר ידנת האדם, בהיקף של כל היישוב, וזה היישוב לא רגולרי, זה הרי לפי דונם הדילול של היער. בקיצור, אוספים את הכל, זה, שלושה, זה ממוצע של 3 מיליון שקל, כמובן שיש יישובים שפי שניים.
המועצה צריכה לגדל עדריזים, כל הבעיות.
כן, אבל זה לא עושה לכם משהו.
3,000 עדריזים יפתרו את כל הבעיות בארץ, זה נכון, אבל הם גם יביאו בעיות אחרות במקום, זה לא משנה, וזה גם לא אלטרנטיב.
אנחנו נעזרים ברועה
של מי... לא, אנחנו התעמקנו בזה, אנחנו יודעים בדיוק מה עושים עיזים. אגב, חלק מהתוכנית הגנה של יודפת זה עדריזים מסובסד, יש גם את זה. טוב, בבקשה, אני לא אגזול את הזמן שלנו, זה בבקשה, קוד תקציב, סליחה. בסדר, בוא תגמור את זה, מה רצית? סליחה, יש הודעה, הודעה, לפרוטוקול.
אחרי התייעצות עם קורין, אני צריך להגיד שיכול להיות שאני אמצא בניגוד עניינים, חברה שאני מנהל נכנסה לתחום עסקי חדש, ש... יכול להיות שתהיה התקשרות בעתיד עם תורכי מסגב במסגרת התחום עסקי הזה. אם יהיה משהו נוסף להגיד, אז זה יד כן, זאת אומרת...
יולי נעולם.
כן.
בבקשה.
רגע, אין עדיין, לא. רק הודיע.
רק הודיע.
רגע,
לא.
עד עכשיו לא ידענו, אין לו ריגוי.
אתה יכול להשאיר לי
שם עלינו. תקשיב, אני לא רגוע, אז אני מתייעץ מה לעשות.
טוב, תקציב 24, אני מזכירה שאת התקציב המקורי עבדנו עליו בספטמבר שנה שעברה, עוד עם ועדת הכספים הקודמת. הבאנו את זה מהר 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 לאישור. כמובן שיש הרבה עדכונים שהם משמעותיים. בדרך כלל אנחנו עושים שני עדכונים. בתקופה הזאת, העדכון הראשון, ולקראת סוף שנה, כשכבר יש לנו תמונה יותר בהירה, אז את העדכון השני. העדכון הזה, הדברים הדרמטיים, את כל הפירוטים קיבלתם, ומי שיש לו שאלות ומי שהיה כמו מיכל שאל וקיבל תשובות, אתם מוזמנים גם לפנות ולשאול. סעיף הארנונה לא למגורים. אנחנו התבססנו בתקציב המקורי על איזושהי הכנסה צפויה ממחצבת חנתון, לא בשוטף. כי בשוטף כבר ידענו בספטמבר שהמחצבה נסגרה, אבל היה לנו הסכם איתם קודם, שפרס לנו תשלומים לשנת 23-24, הם שילמו בסדר עד דצמבר, ואז הפסיקו לשלם, הם בעצם הפרו הסכם, חתמנו איתם על איזשהו הסכם פשרה, שהם מכירים בכל החוב, יש להם חוב של 4 מיליון שקל, הם טבעו את רמי באיזה 200 מיליון שקל, שיאבדו לנו את כל התביעה הזו, שברגע שתהיה פסיקה, אז קודם כל 4 מיליון שקל הם משלמים לנו. יש להם סיכויים מאוד טובים, כי רמי כבר הציעו להם פשרה של 80 מיליון שקל, אז אנחנו די רגועים, זה יגיע, אבל אני חייבת לנקות את זה מפה, כי כמעט בטוח שב-24 אנחנו לא נקבל את הכסף הזה, אז זה דבר אחד שהוא משמעותי. דבר נוסף, נושא ההוצאות. יש לנו את הפוליסה של הביטוח שהתייקרה לנו בחצי מיליון שקל. כל ההוצאות שעלו, גם סעיפי שכר, עדיין נשארנו רזרבה לסעיפי שכר של 1.5 מיליון שקל שסביר להניח שנצטרך אותה. בסופו של דבר, שורה תחתונה, היה חסר לנו 2.5 מיליון שקל, ששוב, זה קשור גם למה שבנינו על מחצבת חנתון. כרגע אנחנו מתקצבים את זה מהקרנות, בעיקר מהקרן החד פעמית, ושוב, לקראת סוף שנה אנחנו נראה אם בכלל צריך את זה. יכול להיות, אפילו בסבירות טובה, שלקראת סוף שנה אנחנו לא נצטרך את זה. שנה שעברה תקצבנו כספים מהקרן, ובסופו של דבר קיבלנו הרבה מאוד הפרשים ממשרד החינוך על שנים קודמות, ולא היינו צריכים למשוך מהקרן. זהו, זה העדכון.
בכל אופן, זה לא משיכה, זה הלוואה מהקרן.
נכון.
נכון.
עכשיו זה הלוואה בגלל שאנחנו יודעים שבסוף הכסף אנחנו נקבל. נכון. נכון, זה צריך לצאת.
אתה נותן משהו?
שאלות?
אני רוצה שאלה על הכסף
שאם וכשה ייכנס,
חלק אולי
יחזור
להחזר הלוואה, אם תהיה כזאת,
ומה, כשאנחנו מקבלים כספים כאלה שהם חד פעמיים, כמו הכסף הזה שאם נקבל אותו מחולות לבנים, שזה מחצבת חנתון, אנחנו משתדלים כמו הכנסה החריגה שקיבלנו מרפאל, להעביר את זה לקרן. לא להשתמש בזה בשוטף. ופה אנחנו מתחייבים, כי גם לקחנו הלוואה. תודה.
לפני חודשיים
נשארנו
תקציב. חודשיים נשארנו תקציב.
נשארנו את התקציב שבעצם בנינו אותו בספטמבר.
נכון. והסברנו דברים בחלקם טובים, זאת אומרתם חנתון ורפאל וזה וזה.
לא, אז היה...
יש את התקודת מוצא הזאת, ויש עכשיו את הביצוע של חמישה
חודשים. נכון, אבל אז בנינו על זה שלמה נזכרתי אז את חנתון? כי נגמר את השלום השוטף, היינו מקבלים מהם 3 מיליון שקל לשנה. וזה ירד, לכן גם הזכרנו את זה בתקציב המקורי. וידעתי שהם אמורים לשלם את ההסכם שעשינו איתם, גם שילמו.
אבל אם השתנה משהו משמעותי בחודשיים האלה, מאז שישרנו את התקציב,
זה
נסים.
לא, אני כבר...
היום למעט הביצוע שאנחנו...
כבר כשישרנו את התקציב, אני ידעתי שיש את הסיפור הזה, אבל זה כבר התבסס על משהו שבנינו אותו קודם, לא היינו מתחילים עכשיו את התהליך מההתחלה, וגם היינו לחוצים לאשר תקציב. אמרנו שנתייחס לזה בעדכון תקציב.
לא, אגב, זאת אומרת, זה ככה עובד. מכיוון שמשרד הפנים רוצה לקבל את התקציב, זה לוקח לו איזה 3 חודשים בכלל לענות. אז אנחנו עובדים לפי תאריכים, אנחנו לא עובדים לפי זה, והוודאות היא קובעת אותו לפי...
רק עכשיו אישרו לי את המגבלות.
לפי המגבלות. אנחנו תמיד עושים 3 או 4 עדכונים במשך השנה. העדכונים האלה הם תמיד אילוצים. זה בדרך כלל, לפעמים זה גם טעות, כן? יצא לנו סעיף אחד או משהו שלא יכולנו לממש, אבל בדרך כלל זה אילוץ כזה, בדיוק כזה. אז באים ועושים את כל התקציב, מה נעשה?
גם בשנה רגילה אנחנו מאשרים תקציב
בנובמבר. זה כל שנה ככה, כל שנה ככה. יש ארגונים שזה נחשב כאילו לא בסדר להתקן תקציב מיד אחרי שאישרת אותו, אבל כל התהליך פה כל כך איטי ומגושם, וזה ככה עובד, זה נכון, אני מבין מה שאתה שואל, אבל זה לא, תמיד עשינו ככה.
לא, הקטע של באותו הקשר, אנחנו הצבענו על אישור הארנונה וביקשנו בעצם חריגה ממשרד הפנים.
כן, נכון, לא קיבלנו אותו.
אנחנו אמורים לקבל תשובה בנובמבר.
אתה מבין את הקצב שלהם?
השנה, בנובמבר השנה.
כן.
כרגע זה לא...
לגבי אחורה מינואר.
בנובמבר השנה.
אבל הוא רטרואקטיב.
כן, מינואר.
כן, דיברנו על זה,
בחבר. כן, כן. שזה בפני עצמו בו, הרטרואקטיבי, זה לא
פסיק. הם חיים בקצב שלהם, לא כל דבר.
מה? אם הם יספיקו, יכול להיות שזה יהיה שנה הבאה.
הם יתחייבו. אם הם יעמדו בהתחייבות, אנחנו לא...
אנחנו
דענו,
שמענו את כל הדברים האלה קצת יותר לעומק. אנחנו מבינים את הסיטואציה, זה לא... זה לא טבעי שמאשרים תקציב שנתי באפריל. בדרך כלל קורה בדצמבר, בנובמבר, שנה קודם. אז הפעם זה קצת יותר התקרב, אבל אי אפשר היה לדחות את התקציב עוד חודש כדי להתארגן על העיקון תקציב. העיקון תקציב כבר מתאים, אתה לא עושה אותו באפריל, אתה עושה אותו קצת יותר מוכן, שהחומר קצת יותר מוכן ובשל. אנחנו שקטים עם ההמלצה.
אני חושב שהשימוש בקרן למקורות חד פעמיים לטובת תקציב שוטף מעלה סימני שאלה.
כמעט כל שנה אגב, כמעט כל שנה.
ולא לקחנו מהקרן.
לא, אגב, אל תדאג, התרגלנו כבר. הברדק שמגיעים רואים, כמו סכנין למשל, בברדק של משרד הפנים בשביל השוטף, אז היינו מתים. במזל, זה ברור. אגב, ראינו את זה כבר לפני הרבה שנים. הקרן, ההכנסות חד פעמיות זה סתם אמירה, זה בעצם...
עודפים של המועצה.
כן.
עוד
שאלה חוזרת גם מקודם, שהצבענו על התקציב, אמנם הצבענו עליו באיחור, בסדר, כי הוא תורק את זה להצביע עליו בדצמבר, ינואר או
מתי,
אבל גם אז היה לנו פער מסוים, נכון? וגם היום אנחנו פה בפער. השאלה, האם בסוף איזשהו שירות נפגע מכל הפערים האלה?
נכון, עכשיו שום דבר לא נפגע, בגלל זה אנחנו משתמשים בקרנות.
אנחנו לא פוגעים בשירות בלי שזה עובר דרך המנגנון. זה לא עושים. זה לא עושים. תקנים, לפעמים, בפעולות, בזה שירות, ואף פעם לא. אבל אם אנחנו פוגעים בשירות, עושים לזה תוכנית, ומביאים את זה, ומביאים את ההשלכות, ועושים את זה, אנחנו, זה קורה. אבל זה לא קורה בגלל שחוסר מזומנים. בזכות הקרן, בעצם.
אבל כן, אני חושבת שפר להגיד, בתוך כל סעיף יש סדרה עדיפויות. וכמו כל ארגון, אנחנו לא יכולים לממש את כל הצרכים ואת כל הרצונות.
בסדר, זה...
בשנה נתונה, ואנחנו עסוקים המון בוועדת ספרים.
זה גם נכון.
לא, בסדר, זאת בדיוק השאלה, האם זה, כל מה שאומרים זה ברור, יש מגבלת תקציב ויש תיעדוף, והכל בסדר. השאלה, האם ביחס לדלתא, לפני שנה, היה לנו שירות עכשיו, בשורה של השירות הפסיכולוגי, ירדנו לשם.
עד היום.
תקציב עולה משנה לשנה, משהו נפגע בשירות
הפסיכולוגי,
או שאיפה זה כואב לנו באמת?
עד היום, הנס הוא, אנחנו דיברנו על זה כשאישרנו את התקציב, זה לא פעם שאנחנו מזכירים את זה. הנס הוא שה-15% אינפלציה של השלוש שנים האחרונות, בסדר, נגיד, מאז שעלינו את מחירי החוגים. והארנונה, הפער בין הטייס אוטומטי של הארנונה לבין ההוצאות בפועל, שזה גם יותר מ-15% בשלוש שנים האחרונים, זאת אומרת, איך זה קרה שלא מתנו או שלא פיצטנו משהו? ומהגדלת הכנסות, בסדר? מהגדלת הכנסות, מובהק, זה בעיקר רשת, כן? אבל זה גם בר לב, וזה גם צמיחה כללית. נקרא לזה צמיחה תמיד, זה מכסה על הרבה טעויות, אנחנו מכירים את זה מכל תחום, וגם שיווק מלא של טרדיון, אנחנו עשינו את החשבון, עשינו את הפיצול של זה. ומה שתמר אמרה זה מאוד נכון, מה שנקרא, אנחנו מתגברים על הפערים של אי ודאות, נקרא לזה בזמן ובין הסעיפים. אנחנו לא פגענו עד עכשיו בשום שירות, וכמה שאני אמרתי גם נכון, שאם באמת נאלץ, ויכול להיות שנאלץ, אז אנחנו נעשה את זה באיזושהי צורה מוסדרת. יש לנו את הלוקסוס הזאת לעשות את זה בצורה מוסדרת, בגלל עצם הקרנות והעודפים שמרפדים לנו את ההבדלים בזמנים. אבל בסופו של דבר, כמו שכתבתי לקוקב, אנחנו מועצה נתמכת. זאת אומרת, אין לנו מקורות כמו השימושים. ולא רק זה, אלא שנתמכת בפחות ופחות כל הזמן. מסיבות כאלו ואחרות. אז אנחנו מנסים, מה שנקרא, לחלקל צעדנו, אבל בוא נגיד, אין פה דרמה בינתיים. בסדר? אין פה דרמה בינתיים, לא לכאן ולא לכאן. מי בעד לאשר את העדכון? יש מישהו שמתנגד? יפה. הסעיפים, התחילו להגיע מנהלים, ראיתי, זה מי שלא מכיר. כן, כן. הבן אדם הזה זה רמי ניימרק. הבן אדם הזה פה זה רמי ניימרק, מנהל אגף ביטחון החדש של מועצה אזורית משגב. הוא יציג את העניין הזה כשנגיע לקיבול. בסדר, אתה יכול להמשיך לאכול.
טוב, הדבר הזה אין כמעט שום דבר מיוחד. מה שאתם רואים פה ביישובים חלף השבחה, אני מזכירה שאנחנו מלווים מעצמנו לטובת קידום מימון של החוות ביישובים, ואנחנו עושים משחק בין הטברים של החלף השבחה שנפתחים כל שנה, לבין שאנחנו פותחים הרחבה, אם זה בתלל, אם זה ביוטפת או בכל מקום אחר. ואלה בעצם ברגע שאנחנו מקבלים תקציב ממשרד השיכון או מקבלים כסף מהמשתכנים, אנחנו מחזירים לטבר של החלף השבחה ומשחררים כסף לטובת היישוב. כי עלתה השאלה הזאת מתלאל, שחשבו שמורידים להם משהו, לא מורידים כלום. רק המשחקים האלה של ההנדסה בין הטברים. מעבר לזה יש פה שלוש הרשאות ממפעל הפאי שאושרות בתקציב הפיתוח, שזה ההצטיידות לבתי ספר, לגנים ולאולם ספורט בלבון. יש כסף נוסף שסיכמנו עם הפאיס על 120 אלף שקל לטובת אירועי התרבות שמתרחשים עכשיו בקיץ, וקיבלנו לזה אישור. וזה. אתם יכולים לראות הרחבה בטובה, שזה גם אותו סיפור של ההתאמות מול הכספים של המשתכנים
במשרד השיכון. שנאמר, כתוב במילה הרשאה, זה כסף שבוודאות מגיע.
כן, שיש
לי מודו כרגע נמצא, הוא יגיע.
לא, הרשאה זה אומר שיש לי התחייבות או של הפייס או של משרד ממשלתי, שאני מבצעת העבודה, אני מדווחת להם, ואז מקבל את הכסף. התקציב כבר אושר על ידי...
זאת אומרת...
חתום על ידי חשב.
חצי מיליון שקל ל-X, יש הרשאה ממול לחצי מיליון שקל, את מוציאה את החצי מיליון, שלחת להם סוגות קבלות או לא חושב, דוקומנטים אחרים, ואז הכסף מגיע, יגיעו אותם
ניירות.
ביקשתי בפעם הקודמת, יש פה טבר מתמשכים, ביקשתי בפעם הקודמת להוסיף טור אחד של מה היתרה, איפה אנחנו עומדים נכון להיום ומה ההמשך. זאת אומרת, אם אנחנו רואים פה טבר בין 4 שנים של 2 מיליון שקלים,
איזה טבר?
לא, בכלל, אני חושב באופן עקרוני. ציינתי את זה גם בפעם הקודמת.
לא, אני זוכרת, אבל...
הטבר הם רוצים מספר שנים, לא יודע איפה אנחנו עומדים היום. בזבזנו את כל הכסף, לא בזבזנו, מה קרה בדרך? אמרתי מי הטור של מה היתרה הנוכחית ומה...
לא, אתה צודק, אבל איפה יש לך פה כזה דבר?
לא, אני לא...
לא פה אין, אני הסתכלתי על זה, שמעתי את מה שאתה אמרת.
אני לא יודע מי זה הסחבק ביותפת.
הסחבק זה מגרש, זה מגרש קטן שצחק בקהילה, זה הגדרות של משרד הספורט.
זה מגרש קטן.
יש לנו הרשאות כאלה גם בצורית גילון, גם במורשת, גם
במורשת, גם בקמאלי. שחק בקהילה, ראשי טבע.
עד לאישור מפעל הפיס, זה אומר שיש צעקים, ישנה הרשאה, היא לא חתומה, או שאנחנו מקווים, ואם לא יתקבל אישור מפעל הפיס...
עוד אין לי את ההרשאה החתומה. הגשנו בקשה, בוודאות הכסף שלנו, זה מול תומר בהנדסה, חסר להם האישור הזה, האישור ההוא. אבל בשביל שאפשר יהיה כבר להתחיל את הפרויקט, אז שנה רוצים.
זה אגב, כל הזמן אנחנו מקבלים הערה על זה. למה אישרתם את הפרויקט לפני שאתם אישרו את הזה, את כל הפרויקט? זה קבוע, זה כבר 40 שנה ככה. אנחנו תמיד עובדים ככה, אף פעם לא קרה שם.
פה, במקרה של הסמפה, קיבלנו שם...
יש כאלה שמכירים את זה.
המגרש כדורגל
במגרשי סמפה. מי בעד לאשר את התברים? יש מישהו מתנגד? ואחד. יש פה את הרחוב בדמדה. אתה רוצה להקרין את השם של הרחוב בדמדה? זה בכלל משנה למישהו? הוועד המקומי דמדה.
הם רוצים לאשר איזה חלט.
מה?
הם מאוד רוצים לאשר חלט.
רוצים, מה? רוצים לקיים דיון על הרחוב? מה? חלט.
במקום חלט יש היום
טוב, לא משנה, ביקשו להגדיר באופן שונה את ההתחלה ואת הסוף של הרחוב לעומת המפה המקורית. מי בעד לאשר להם? יש מישהו שמתנגד? זה שטויות, תודה. יש אנחנו צריכים כן לאשר.
דני, אני רוצה שנדון בבחירה של שם יותר אג'ואן. לא, אני לא עושה בבחירה של הלהקה.
כל זה תקשיבי, כל זה יש, בוא אני, אם כבר שאלת אז אני אגיד לך. יש חול לב ויש חקור. זה חול לב וזה חקור. זה לא אותו דבר. זה חול לב כשזה בעמק, בקו הגיא, וחקור כשזה בקו הרכס. אז פה זה חול לב.
אז גם תזכרי את זה, אני בטוחה. אלעג'ווה. מה זה אנחנו נדבר על זה?
עכשיו אני חכבר.
היה שווה לבוא למה.
אנחנו מתבקשים לאשר נציגי אנחנו צריכים לאשר את המשך כהונתם של נציגינו המקצועיים למליאת רשות ניקוז קישון. רשות ניקוז זה לב מנהל אגף איכות סביבה, ולאיגוד ערים לענייני ביוב כרמיאל זה סמי ניסן מנהל קולחי משגב.
בזכות מי אנחנו
נמצאים
ברשות
קישון? בזכות מי? כי כל, אני אגיד לך, לא, הדרומי, גם החלק, נגיד, החלק הדרומי של הר שכניה זורם לקישון, לא לנעמן. יש קו פרשת, לפי פרשות הבאים זה הולך. אנחנו גם אגן לקבות כנרת, אנחנו גם קישון ואנחנו גם נעמן, ואנחנו גם גליל מערבי. מצפון לנעמן, געתון בעצם.
זה הקווה פרשת המים, שמאלה וימינה.
לפי יד ברור.
יוצא לך להיות בשמונה חתיכות כאלה.
בסדר, מה לעשות, אנחנו חזורים.
כמו שיש לנו מים בשפע.
זה לא קשור.
אגב, קו פרשת המים הארצית זה בלוטן. קשה לשים לב, מי שנוסע לסלמה לא שם לב, אבל הוואדי שמימינו זורם לים התיכון, והוואדי שעם שמאלו זורם לכנרת. כן? לא חשוב. מה? איפה התיכון של סלמה? זה לכנרת.
סמי ולב על המינוי, אתה צריך הצבעה פורמלית?
איפה הוא מה?
על המינוי, על המינוי. צריך הצבעה
פורמלית? לא הבנתי את השאלה.
כן.
לא הבנתי מה יש לנו.
הצבענו.
מי בעד? מי נגד? תודה. יש לנו חלט היום. אין לנו חלט היום. מי רצה חלט?
אגב, מישהו לא מכיר את זה?
כולם מכירים.
עוד דקה
נקים. יש כן עוד דבר אחד. סליחה, יש כן עוד דבר אחד.
רגע, לב תעמוד.
לב תעמוד. מנהל אגף שפע, שיפור פני העיר, איכות סביבה.
מישהו לא מכיר את סמי?
סמי, מנכ״ל, קופי נשגב. נבות,
בית נבות, מישהו לא מכיר? אבל הצבעת.
יש עוד דבר אחד. יש עוד דבר אחד. אנחנו מתקצבים בנפרד, אנחנו מתקצבים באופן כללי מבחינה נקרא לזה אסטרטגית את הפעילות הבלתי פורמלית על ידי ועדת תמיכות, מעבירים כסף לחברת המתנסים סליחה, למרכז הקהילתי שהיא בשותפות עם חברת המנוסים, אבל יש לנו גם פעילות מסוימת שהיא מתרחשת בעמותת הספורט, שהיא בעצם כלי שלנו להעברת מימון שלנו לחלק מהפעילויות שמתנהלות במרכז הקהילתי, נקרא לזה. השנה זה יצא 290 אלף שקל, מה שאנחנו מבקשים לאשר. הם כמובן ביקשו יותר, אבל זה לא משנה, זה 290 אלף שקל. זה במסגרת התקציב המאושר שהיה. מה שהתכוונו לתת למרכז הקהילתי זה סכום אפס. אנחנו מבקשים לאשר את זה במסגרת ועדת תמיכות. מי בעד לאשר? אין פה שינוי תקציבי ואין פה... מי נגד?
שאלה של ידע, אם ביקשו 750, בפועל אושר להם 190.
290.
מה המשמעות בכלל?
המשמעות שביניהם ובין חברת המטסים הם סוגרים את העניין. אנחנו לא פרסנו את התקציב. עזוב. ככה זה ככה, גם אנחנו מבקשים משרד הפנים. טוב, נבות, בוא תנהל. מירב מזכירה לי, אני אמרתי קודם, למי שפספס, מירב תמיד מזכירה לי שאני אומר דברים שנראים לי מובנים מאליהם ואני בעצם לא אמרתי אותם וכאלה דברים. למי שפספס, משה, אנחנו נתקלנו ב5% את הארנונה, זה כולנו הבנו. אנחנו בהנהלה של המרכז הקהילתי גם התקלנו ב5% את המחירים של החוגים במקביל. בסדר? כל החוגים, זה חוג אחד זה יצא 6% וחוג אחד 4%, זה היה לפי המחירים כי זה בשקלים בודדים, אבל זה אושר שם וזה יצא גם בהודעה לכלל הצרכנים גם שם. כמובן זה 5% מתוך ה-15% שינוי במדד, ושלא נדבר על זה שיש שם הסכם שכר. גם שם, המזל שם...
אחד בספטמבר?
כן, כן. המזל שם זה שנתנו להם את הבריחה. זה מה שהציל אותם. כי אחרת, זה מה שהם... זאת אומרת, השכר עלה שם ב-30%, אגב. בגלל הסכמי שכר, לא בגלל... והמדד היה 15%. בקיצור, הם התקנו ב-5%, הם אומרים, הסתפקו בזה בגלל הרווחים של הבריחה, וזה הכל. אבל נכון, צריך להגיד את זה. בבקשה.
טוב, בעצם התבקשנו ככה לזכור את הפעילות המועצתית להיערכות מפני שריפות. השריפות הם איום אסטרטגי הכי מרכזי מבחינתנו, וכשאנחנו נחזיר מצב על יישובי משגב, תמיד היו, גם עכשיו, גם במלחמה, גם אחרי המלחמה. כל 35 יישובי המועצה הוגדרו על ידי קו כיישובים בסיכון גבוה. צריך להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין היישובים שלנו, בסדר? יישובים בסיכון... התמונה הזאת מחרשים, אם תרצו... יש יישובים בסיכון... היישובי משגב הם מאוד שונים, למרות שהם מוגדרים כולם בסיכון גבוה, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים. תכף נדבר קצת על המאפיינים וזה, ונוכל להרחיב על זה הרבה. אני רק אגיד שבחמש שנים... רגע, שנייה, יהיה פה הרבה ידע, אנחנו ככה נראה אותו אחד אחרי השני, רגע שחושבים מה שנקרא לעצור וזה, עם דברים לא ברורים, אבל תנסו ככה, אפשר בסוף, אין בעיה, לא מנהל את העניינים. מה שאני רק רוצה להגיד, יש פורום שהקמנו לפני 5 שנים של כיבוי אש במועצה, חברים בו מי שנמצא כאן, כן, סמי מנכ"ל כוחי משגב, ולב מנהל אגף חוץ סביבה, ורמי קב"ט המועצה ואני. שבעצם מלווים את הנושא הזה ב5 שנים האחרונות, איך נראה את הפעולות המרכזיות שאנחנו עושים, גם נסענו אפילו ללמוד אחרי שריפות משמעותיות, ואנחנו בקשר עם כל הגורמים. אז זה ככה מבחינתנו גם איזשהו, נדע לזה סיכום לתהליך הזה. יש לנו צמחיית חורש טבעי ונטע אדם שמתפתחת, גם בתוך וגם בשולי יישובים, תכף נדבר על ההבדל בין בתוך ובין שולי, אבל בכל מקרה, המצב, כשלא מטפלים בו, נהיה יותר גרוע כל הזמן, זה בטוח. ויש לנו מאות שריפות בשנה, ותכף אתם תראו, עד עכשיו השנה 140 שריפות, השנה דווחו במוקד משגב, בסדר, בשטח השיפוט שלנו, כך שאנחנו באמת, מה שנקרא, בקו החזית של העניין. התקנות, תקנות כיבוי אש לישראל, כבאות והצלה, ומדברות על דילול של 76 מטר מקו בתים החוצה בכל יישוב, כלומר, בטווח הזה צריכים להיות מעט מאוד עצים ושיחים, זה מהצד האחד, ומהצד השני התקנות האלה לא תוקפו מעולם, כלומר, אמרו זה התקנות, אבל אין כסף לממש אותן, בסדר? אז זה ככה נקרא לזה הפער שאיתו אנחנו מתמודדים כל הזמן, אין אף גורם שמממן את הנושא הזה, בוודאי לא בתוך יישובים. הפעולות שלנו, שאחותם נזכור תכף יותר לעומק, אבל בראשי תיבות, מים, טיפול בתשתיות מים בהתאם לתשתיות של קב"א, רשות המים, הקמת אתרים, תכף סמי יסביר יותר בפירוט, פיקוח וטיפול בשטחים הפתוחים, נשגב סדר גודל של 110 אלף דולר מתוך 160 משטחים של קק"ל רט"ג וכולי, כאילו שטחים שיהיה מנהלים, אז הממשק איתם, גם בהקשרים של ראייה, גם בהקשרים של אכיפה, לב יסביר על זה יותר, אבל זה בגדול. סיורי סטטוס שנתיים בכל היישובים, אמרנו שאנחנו לא רוצים שהמצב יהיה יותר גרוע. אז בשביל שהמצב לא יהיה יותר גרוע, צריך לעקוב אחריו כל שנה ולראות שעושים משהו, בסדר? שמתמודדים בוודאי בתוך היישובים המקומות המסוכנים. אז זה קורה כל שנה בכל יישוב. הקמה, ציוד ותחזוקת צוותי מתנדבים ביישובים, מה שנקרא שומרי הבית, רמי ירחיב על זה יותר. העבודה שלנו עם כיבור, כבאות והצלה. ממשק אגמי צמוד עם קב"א, היום, ממש היום, הכוונו שריפות כבאיות של קב"א לשריפות באזור מרחב שער ביעד וכו'. צילום ותיעוד השטח, גם רמי ירחיב על זה יותר. מי שירד למוקד למטה יראה שמרבית שטח המועצה מכוסה במצלמות שיודעות לאתר שריפות ולהכוון לשם כוחות. ביצוע תוכניות לשיפור ההיערכות מפני שריפות. ביצענו תוכניות, אני ארחיב עליהן קצת יותר אחר כך, אבל שבעצם עוזרות לנו לחלקל בתבונה את ההשקעות שלנו, איפה אנחנו שמים את השקל שלנו, איפה יותר חשוב, גם אנחנו וגם היישוב, איפה יגן עלינו יותר מפני שריפות. פעולות דילול בתוך קו כחול, כלומר בתוך היישובים, אנחנו בכל שנה מבצעים פרויקט במאות אלפי שקלים, השנה ביצענו, אנחנו הולכים לבצע את הפרויקט הכי גדול שעשינו אי פעם, מה שנקרא בעקבות המלחמה. ופעילות, כמו שאמרתי, רצופה ומתואמת של הפורום שדיברתי עליו קודם. ועכשיו מים, סתם.
כן. רגע, יש לי שאלה, נכון. אתה יכול רגע להסביר את המושג דילול? כי הרחלת ממאפייני היישובים שלנו, זה שאנחנו גם אוהבים את זה, שאנחנו חיים בתוך טבע. אז איך מייצרים איזון בין הצרכים?
זה מזל, תן לי רגע, זה מזל שאין לנו 90 מיליון שקל. באמת.
עכשיו
אני
צריך
לריב איתכם. לא, כי יש הנחיות האלו שלא תוקפו ושאנחנו, מה שנקרא, לא נגיע להם בעצם לעולם, זה משהו כמו 12-15 מטר בין גזע לגזע.
כמה?
15 מטר.
תלוי ברצועות.
תלוי בשיפועים, תלוי בזה, תלוי איזה עץ, תלוי מה גובה, תלוי מה צמרת. אני אומר בגס. זאת אומרת, זה 10% עם מה שיש עכשיו. זה 90% מהעצים להוריד אותם, ו-70 מטר מהבתים, זאת אומרת, זה לא ב-70 מטר. זה, כן. זה בתוך המגרש גם. זה מתחיל בתוך, מתחיל מהקיר של הבית. סופרים שם 76 מטר, 6 מטר בתוך המגרש זה להוריד בעצם את כל העצים.
זה להוריד כל העצים ביישובים.
אף אחד לא עשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, גם בחיפה ובטבעון, איפה שיצא, גם בירושלים, יער השלום, יש מקומות שכן היה תקצוב לעניין הזה של המדינה, וגם שם לא עשו את זה, וגם קרן קיימת וגם רט"ג מתנגדים לזה, גם מדעית, מקצועית נקרא לזה, וגם אנחנו מתנגדים לזה, אבל שזאת תהיה הצרה שלנו. זאת אומרת, גם כשיהיה לנו 90 מיליון שקל, חס וחלילה, מישהו באמת ייתן לנו 90 מיליון, הרי לא ייתן לנו, ייתן לנו 9, אז נעשה חלק ונעשה את המטרים ההם ואת המטרים האלו. יש ויכוח בתוך תלאל, כמה צריך לדלל, כי זה חינם, מדללים להם את הברושים לעומת האורנים. את האורנים עושים ככה, כמו שאמרתי. אורנים זה באמת, באמת, הנה ביובלים עשו את זה. גם כן, לא, עד חיפפו.
איפה שצריך שבילים, איפה שאתה פגישה לקבאיות, איפה שאתה פגישה לקבאיות.
אבל זה סיפור,
אצלנו עשו את זה.
אף מקום לא עשו את זה.
זה לא עשו את זה. זה לא עשו את זה. זה לא עשו את זה.
בוא, אני לא רוצה לבזבז את כל הזמן שלהם. כל אחד מקבל הקצבה של 15 דקות. זה נכון. אנחנו רחוקים משם, כרגע איננו בכלל כסף, לא עשינו בשום מקום דילול החוצה, קרן קיימת ורתג, כשאיפה שהם כן עשו, הם לא עשו לפי התקנות, הם עשו הרבה פחות, ויש יישובים שמרוב היסטריה גם לא מוכנים שנעשה תוכנית, כי יגידו רק, תורידו לנו את כל היצים, אז אנחנו לא עושים תוכנית, אבל צריך לעשות תוכנית, זה לא 12 מטר, אז 5 מטר, לא, זה, אי אפשר להשאיר את זה כך.
לא,
מה שאמרה מירב זה גם הכי נכון. כל הברוך הזה, בגלל שאין ראייה. כל הברוך כולו, הוא בגלל שאין ראייה. אגב, זה בעיה מוכרת מאוסטרליה, מדרום אפריקה, קליפורניה, יוון, טורקיה, זה בכל העולם. ההיעדר של הכדאיות של הראייה של הדרים הקטנים ושל הרועים שמסתובבים עם העיזים וזה בעצם דפק את כל האקולוגיה, החורש נסגר ואנחנו לא יכולים להשאיר את זה ככה, צריכים לפתוח את החורש בכל אופן. גם אם אנחנו לא מדללים בכלל עצים, בעצם מה שהיינו כן צריכים לעשות זה להיכנס בפנים ולדלל ולהרים את הנוף, זה בטוח היינו צריכים לעשות. אבל בוא, בוא...
רגע, אני שאלתי שאלה, אנחנו במליאה הקודמת, תקצבנו את זה כל שנה,
זה מוצצה.
עשינו משהו, אז מה כן עשינו?
תכף אתה תשמע.
מה עושה?
עשינו, אני אמרתי, אני דיברתי על זה קודם, אורן, אני עניתי לך.
שאלה טובה שלך.
אז רגע, דני, אם אני...
עשינו תוכניות הגנה, ועשינו דילול בתוך הקו הכחול, בחלק מהיישובים שנתנו מאצ'ים.
זה לפי התשובה של השאלה אפילו מצלן.
לא, אבל מבחוץ לא עשינו כלום. עד עכשיו גם.
אם אני מבינה תשובה
שלך,
אז מדיניות המועצה היא שבנסיבות האלה הרמת נוף היא אמצעי הגנה
מאזן
ורצוי.
זה לא המדיניות של המועצה, זה המציאות, זה ברור.
מינימלי, זה הכי בסיסי שיש. שלא נחשוב שמרימים נוף של עצים, נגמרה המלחמה.
כל מי שיש לו...
אם לא מוצאים את הגזם החוצה, זה פי עשר יותר חמור.
כל מי שיש לו... חורש בגבול המגרש שלו או בתוך המגרש שלו והוא מרים את הנוף ומדלל את הסריס והבילן והג'נדיל והזה שבגולל מתחת וסוגם את כל הזה, הוא עושה מצווה ותבוא עליו הברכה. וכל מי שלא עושה כלום עושה כמו המדינה, ובסוף אינשאללה לא תבוא עליו הכללה.
זאת אומרת שיש לנו זו תשובה מאוד לתושבים, שבין דילול שאומר שלא יהיה לנו חורש לבין להישאר לא מוגנים, יש לנו פתרונות ביניים סבירים.
מלא, מלא.
זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. שנייה,
חברים, אנחנו נחשב שאלה דוגמאות בדילול שמראות בדיוק קצת ממשק שאת יודעת עליו את האיזונים שאנחנו צריכים
לקיים.
ביישובים אנחנו
מה שנקרא
מכאן, אנחנו מבינים את האיזונים האלה, אנחנו נראה את זה
תכף ממש
בעיניים.
בסדר? בסדר. מאחר ויש מגבלת זמן, אז אני גם בנושא של תשתיות המים ממש על קצה המזלג. עד 2018 היו כללים מכוח אותה רשות המים שנגעו לעניין מוכנות תשתית המים לצורכי כיבוי אש, וב-2018 עשו קצת יותר סדר והרבה החמרה בכללים לעניין סביבה ודרישות המערכת לנושא של מוכנות לכיבוי אש. פה הצגתי טבלה שבעצם מדברת על אזור מגורים סביב קרקע ודגש על נושא מעטפת ההגנה, שזה נושא שכלל לא היה קיים בכללים שקדמו ל-2018, שמעטפת ההגנה היא סוג של דרך הגנה שהיא מופיעה גם בכללים לעניין מילול וכו', שמגדירה את המרחקים גם מבתי המגורים הקיצוניים ביישוב וגם מהחורש או היער הקרובים אל אותה דרך, כשבדרך הזאת על פי הכללים החדשים אחת החלופות שיהיה קו היקפי לכיבוי אש. זה נושא לא חדש, הוא עלה פה ובוצע פה גם ביישוב אחד בעבר, מכוח דרישות או תקצוב שהיה בעבר של רשות המים, וכרגע הוא מקבל ביטוי בכללים, כאשר בכללים האלה באופן עקרוני יש שתי חלופות, או קו היקפי לכיבוי אש במקום שבו יוקם, במקום שבו קבא יגדיר, או אתר מילוי קבאיות. אלה בעצם שתי החלופות עם הגדרות הנדסיות, הידראוליות קצת יותר ספציפיות, וגם החמרה לעניין של הצפיקה. קצת ראשי פרקים, אז כותל הצינור במעטפת הגנה הוא לא יפחת משישה אינץ', אני תכף אדבר על המשמעויות של זה, המרחק בין ברזי כיבוי במעטפת הגנה הוא יהיה עד 80 מטרים ובתוך היישוב עד 120 מטרים, ויש פה אפיון של אתר מילוי קוויות, אמינו לכם איזושהי נקודה ביישוב עם גישה נוחה לקוויות, סביב סובה נניח, עם שניים או שלושה הידרטים כפולים, שמגיעה קבעית ממלאת בטן בקצב מהיר יחסית, וממשיכה הלאה. זה בגדול אתר מילוי קבעיות על פי הכללים. ואת המתווה הזה אמורה לאשר גם רשות המים וגם רשות הכבאות. זה ממש בקצרה, חברים.
סמי, מה שאתה אומר רלוונטי רק ליישובים שהם
בכל חיים? לא, לא. לא, לא. הכללים האלה חלים בעצם...
זה רשות המים.
הם כללי רשות המים שחלים על ספק המים.
אוקיי.
באשר. אוקיי? אז האתגרים והפערים, לעניין מה שאמרנו, לדעתי, לרבות התוכנית או המענה הכולל בנושא של כיבוי, יורדים, חיץ וכו'. אז קודם כל מדובר בעלויות גבוהות מאוד. שאני אוסיף ואומר שבתעריפים או במרווח, העלויות, הדלתה הזאת בעלויות שיכול להשתנות בין 300 אלף שקלים בהשקעה מינורית ועד 1.5 מיליון שקלים, אין מענה בכללים ואין מענה במרווח התפעולי לעניין הצורך הזה. זה גם עלה אז בזמן שהכללים פורסמו לשימוע. כל הנוגעים בדבר העלינו על הכללים, עשינו את הפעולות הדרושות לפני הפרסום וכו', ועדיין אין מענה כזה בכללים, אין מענה בתעריפים. אומרים מה לעשות, אבל מקור כספי תקציבי איננו. יש עוד נושא אחד שהוא מאוד אופייני למגזר הכפרי, והוא שונה בתכלית מהמגזר העירוני, זה הפער בין הספיקה השוטפת לספיקה הדרושה לכיבוי אש. אני אתן הרחשה פשוטה, היישוב חרשים, הספיקה בשעת שיא, אספקת המים בשעת שיא עומדת בערך השישה קוב שעה לצרכים שוטפים, בעוד שהדרישה לצורכי כיבוי אש היא 120 קוב שעה.
זה לא יכול להיות.
פי 20. בעיר, עיר גדולה, השעת שיא היא 100, 200, 300, 400 קוב שעה, והדרישה לכיבוי אש היא 60 קוב שעה או 120 קוב שעה. אוקיי, זאת אומרת, הדרישה לכיבוי אש יכולה להיות 60, חצי, רבע, עשירית, בעוד שבמגזר הכפרי, בגלל מיעוט הצריכה, לצד ריבוי הסכנות, יש פער מאוד גדול, והפער הזה הוא אף פעם לא מוצדק במרווח התפעולי שהצטבר לאורך אי אלו עשרות או מאות שנים כדי לקצור את ההוצאה. זה בגדול הפרדוקס. יש עוד בעיות בנושא של קווים היקפיים, כדוגמת הנושא של ההספקה והצריכה שאמרתי קודם, שהדרישה היא מאוד נמוכה, ואתה מקים קו היקפי לכיבוי אש בקוטר מאוד גדול, רענון המים בו מאוד נמוך, ובקצב יחסית מהיר, המים הופכים ללא ראויים לשתייה. זאת עוד נקודה שהיא מאוד בעייתית לצד העלויות, אבל צריך להקים כל מיני אביזרים ולבדל את הקווים האלה ולרענן אותם, ומדי פעם להזרים מים ולבזבז מים והמים תחמיק שם, ואין זרימה ואין חלום וכו' וכו'. יש לנו ניסיון גם עם הנושא הזה. עוד עניין שהוא ברומו של עולם המים, חברת מקורות שהיא הספק הלאומי, היא מתנערת בכלל מהנושא של כיבוי אש. מבחינתה, האחריות לצורכי כיבוי אש היא על היישוב, על האגודה. דמיינו לכם יישוב עם 150, 200, 300 משפחות, עם מקלט תפעולית של 40 אלף שקל בשנה לנוצרי המים, להקים מאגרים,
שמיליון.
בוסטרים, משאבות וכו' וכו'. אז זאת גם תקלה. הדגש העיקרי הוא על הנושא של האיגור, שמבחינת רשות המים היא מצפה שיישוב, כדוגמת תלל, גילון, חרשים, יקים לעצמו איגור. בריכה בלפח של 500 קוב עולה 1.5 מיליון שקל. זאת אומרת, אין פה פרופורציות, וגם זה, גם זאת נקודה שהיא מקשה מאוד על, בעצם על היישום או על מימוש של הכללים.
והבריכות המקומיות לא
מקומיות? לא. קודם כל אין בריכות מקומיות. במשגב יש בריכה, רק סבר לכולכם את האוזן, יש רק בלבון בריכה, ובגרשו שאנחנו מטפלים בו.
ובתלל.
בתלל אין בריכה של תלל, אתה מדבר על חצייה.
חצייה.
לא, 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 לא.
לא,
לא,
בריכת מים.
לא, בריכת מים יש רק בגילון וזה מקורות, ויש בלבון של...
עזוב, עזוב, לא נעבור עכשיו על כל הזה.
הייתי בטוח שלא
של הישוב. כן, חשוב לי להגיד לכם. היישובים, קודם כל, היישוב המוגדר בסיכון הכי גבוה זה חרשים. בחרשים זה היישוב היחידי ש... בכלל נכנס באיזשהו אופן, גם לעניין הזה של המילוי וגם לעניין הזה של הקו ההיקפי. אין לו קו היקפי, יש לו קו קטע מסוים שיש לו קו תגבור ממזרח. יש יישובים כמו יודפת, כמו מעלה צביעה, שתקצבו ותעדפו את העניין ושמו איזשהו קו שהולך ליער לפי איפה שנראה להם, שני צולות, שלוש. זה לא זה, בסדר, זה לא זה. זה במסגרת, כמו שאמרתי לך, לעשות בכל אופן משהו, אבל זה לא, זה רחוק מזה. עוד דבר חשוב, יישובים שהם בקולחי משגב, בממוצע הושקע 2 מיליון שקל, ומשודרגים לעומת יישובים שהם לא בקולחי משגב, ביכולת כיבוי אש, וכן, זה הממוצע, המספר הוא 2 מיליון שקל ליישוב. זאת אומרת, כל היישובים שהם נכנסו לקולחי משגב, תוך 5 שנים, בערך מי שהם נכנסו, הושקע 2 מיליון שקל בתגבור האיגום, בהסתכלות על הצורכי כיבוי אש, לא החדשים, הישנים. הישנים. אז יש איגום. יש איגום, יש ספיקה ביישובי קולחי משגב, ביישובים שהם לא בקולחי משגב, כנראה שאין, אולי במקרה יש, בחלק מהם. בסדר? וזהו, ויש עוד הרבה עבודה, וחסר המון תקציבים, ויש בעיות מבניות כמו בכל שאר הסעיפים, אבל בואו נעבור על כל הדברים.
רק יש לי לשאול שקף אחד, כלומר, בשבועות דקה אחת. יש גם ספק גדול לגבי קו וכפי לכיבוי אש, גם לקו יש ספק.
נכון.
שאל הקו הזה,
אם בכלל צריך
את זה. מי יפעיל אותו, מי יגיע, מי יוציא דרן שהלהבות רואות.
גם בלפת אנחנו הגענו לאותה מסקנה.
גם קו היה באותה מסקנה.
לא, אבל זה תלוי באופי של האש, אגב.
אז שאלו
פה. וברוע.
הקו בקצה של הבתים יותר
חשוב. וחרשים דווקא עבד.
נכון.
גם ביוטפת עבד כמה פעמים, אגב. היו כמה שריפות שזה עבד.
אז נשאלה פה שאלה מה בכל זאת נעשה, דני, אז הפרומו לזה, את כל היישובים שמבחינתנו חברו אלינו, עשינו את היישוב קו הזה, מועמד מזמן, ואת החברה שלהם, זה כלל גם הקמת בוסטרים, קרי משאבות יהודיות, אך ורק לצורכי כיבוי. זה קרה בהר חלוץ, שזה יישוב עם רגישות גבוהה בחרשים, ובהר הרית. אני מדבר על מערך משאבות, שהוא יהודי, והוא מתוחזק בשוטף, ועובד גם בשוטף, על מנת שייתן מענה גם לצורכי כיבוי אש, באותם יחסים שאמרתי, של פי 10 ופי 20 מהספיקה השוטפת. בנוסף, מה שעשינו אחרי השריפות של 2016, הקמנו מיוזמתנו בכלל יישובים, אתרי מילוי כבאיות, אפשר לומר פרוביזורים, הנגשנו את המידע הזה גם ליישוב, גם לביטחון וגם לקבא. מבחינתנו, אתר מילוי כבאיות, זה הידרנט או זוג הידרנטים שאני יודע להכווין אליו את הכבאית והיא תמלא בטן ב5 דקות במקום ב20 דקות. אז עשינו את זה שוב מיוזמתנו כלקח ותובנות מההתנהלות של קבא במהלך השריפות, וגם עשינו התאמות בהיקפים שדני נגע בהם, שכוללים הגדלת חיבור מקורות, שדרוג רשת הולכה, סגירת מעגלים, השלמת ברזי כיבוי, וגם ביצוע שלוחות. עשינו פעולה כזאת בלוטן ובעוד מספר יישובים, הורדנו שלוחות לאזור החורש, לא הקמנו קווים היקפים כי אנחנו לא מאמינים בהם, אבל בנקודות מסוימות, גם בכמון, הורדנו שלוחות לתוך החורש, ואנחנו עושים גם אפיון רשת מים, לראות שבעצם הרשת, אין שינויים ברשת, והיא עומדת בדרישות.
אני רוצה להגיד משהו, שב-12 ביוני הייתה שריפה בהר חלוץ, אני לא ידעתי, חלק מהדברים שאמרת לא הכרתי על הר חלוץ, אבל ב-2016 הייתה שריפה, ובקושי הצלחנו להפעיל 2 מזנקים, אוקיי? בזמן השריפה. בשריפה האחרונה שהייתה, היו לפחות בין 6 ל-8 מזנקים שכאילו הייתה לנו התראה, כאילו החבר'ה מדליקים מנחף, ראו שהאש מתחילה ואז התחילו להרטיב את החורש בשביל לעכב את האש, ולפחות בין 6 ל-8 מזנקים בקצוות של היישוב עבדו באופן קבוע וזה עבד. זה שינוי מדהים לעומת 2016, פשוט. ואם כבר מדברים על זה, אז באותה שריפה, כאילו, זה היה ממש מרגש לראות את היישובים השכנים. הגיעו צוותים...
תכף נגיע גם לזה.
הגיעו צוותים ממורן ומתובל ופלך ומלבון כאילו, אם יש יישוב שאני לא מזכיר, וזה, אתה רואה, מגיע רכב עם גרור וחבורה של אנשים עם חולצות, וכשהיו באמת עשרות אנשים שפעלו עם קבא, וזה היה מדהים. האש לא הגיעה קרוב ליישוב, היא נעצרה די רחוק, הרבה מאוד אנשים עבדו שם, ותוך 3 שעות פתרו את הבעיה. זה היה מדהים.
זה היה מרגש לראות את זה.
ממש.
אנחנו תכף נדבר על הצוותים, כי אנחנו יש לנו הקפצה כל יום יומיים, הוא אמר 140 בשנה, זאת אומרת, הצוותים קופצים פה כל הזמן.
מה שזה אומר...
רגע. מי שלא הבין, אני עוד פעם, אני אומר, כמו שקודם, מי שלא בקולחי משגב, הוא בפיגור, תדעו לכם, הוא בפיגור במיליוני שקלים, בהיערכות לכיבוי אש. גם מי שכן בקולחי משגב שלו היה רגוע, אבל מי שלא בקולחי משגב, תדע שהוא פיגור, אנחנו יודעים את זה.
לא, 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 היום קולחי משגב לא מוזרים את הסלפוס.
זה דיון אחר, אז נבות, מי זה הבא?
ברור שהם עושים ועדת קבלה.
לב, בבקשה.
סמי, דרך אגב, דיברת על הספיקה בעיר.
מוזמן לעשות בדיקת ספיקה לספרינקלרים בעיר, ובוא נראה אותך מצליח. אנחנו עושים את זה בחמש בבוקר, בשביל שהצריכה תהיה נמוכה, בשביל לעבור על הקשקש את הבדיקת ספיקה.
אז הנושא הבא, אני אגיד שהפורום הזה, שנבוא תזכיר אותו, זה משמעותי, אני לא יודע אם בדרך כלל, אבל יש פה בעצם ארבעה מנהלים שנבוא מתכלל את זה, שכל אחד מגיע מתחום אחר ואחר מתחום אחר, ושעובדים ביחד באופן מקבי כזה, באמת ממנף את זה. אז רק להגיד, זה גם אחרי זה אתם רואים לסיורים ביישובים, זה מאפשר לנו להיות הרבה יותר שם, כי זה לא מישהו אחד שכל פעם צריך ללכת ככל יישוב, אלא אנחנו חולקים את האחריות הזאת, וזה באמת יש לו משמעות גדולה. אז אני מדבר פה על הממשק לשטחים הפתוחים, הפיקוח לשטחים הפתוחים בכלל, כי לפני שהאש מגיעה אלינו ואנחנו צריכים לראות איזה נזניקים חבים אותה, אנחנו מנסים למנוע שבכלל תתחיל. כמו שאתה אמר, יותר מ-100,000 דונם של שטחים פתוחים, שזה כולל יער, פורש טבעי, גם חקלאות קצת. אנחנו מכירים את הנתונים האלה, גובלים ב-30 רשויות שכנות, שכונה קשה, הגבולות בדרך כלל זה בנקודות תורפה, מרכז של גוף מסוים, אתה בדרך כלל מוגן, אבל הרבה גבולות זה הרבה בלגן, וזה יוצר אינטנסיביות שימוש מאוד מאוד גדולה על השטחים הפתוחים. זה מתבטא במראה שמצד אחד, שיש לך בן אדם בשטח עם הפרות שלו, אתה אומר, אוקיי, הוא שומע, אבל הוא שם לב עם מה שקורה שם, מצד שני, גם המראה עצמו הרבה פעמים יוצר מפגעים שיכולים להוביל גם שריפות, זה חקלאות, זה גם פנאי וטיילות, וזה גם עבריינות גרדה של השלכות פסולת והצתות כמובן. אני אומר, ברגע שפסולת נשרפת בשטחים פתוחים, אז זה כבר אירוע שהוא מאתגר, גם לבית הגרם, הכיבוי אש, הם לא מכבים פסולת, זה הרבה יותר קשה, ואז היא יכולה להתפשט כמובן. הדינה של פסולת שמושלכת היא לשרף. כלומר, אנחנו מנסים לתפוס את הפסולת לפני שהיא נשרפת, באמצעים של נפשותנו, שאני ארחיב לגביהם, שאחד מהם זה צמצום הגישה, כל אחד הרכב ממונה, שואפים שאנשים ייכנסו לשטחים הפתוחים, הטבעיים, כמה שיותר ברגל, באופניים, בסוסים. יער
מפגש שאמרתי שסגור, פתוח לגמרי.
יער סגל שאמרתי שזה סגור, הוא לא סגור אמתית, אבל הוא
עובד. לא סגור, פתוח, המכוניות עוברות שם. אני עוברת שם בלילות, המכוניות עוברות, יש שם חגיגות
יש אזורים של יותר ושלום שפחות, יש שם...
כנראה הם עשו את הפרצה כי הוא לא סגור הרמטי.
השערים הצהובים פתוחים. לא צריך פרצה. שערים הצהובים פתוחים.
זה לא אמור להיות.
יש דרכים.
אני אצלם את הפרצה שאני אעבור שם.
תצלמי ותעבירי למוקד, תתקשרי ל-107, תגידי שהשערים פתוחים ואנחנו נגיע לסגור אותם.
יש דרכים שיש לסגור אותם. יש את הדרך למחצבה של כבול, יש דברים שאי אפשר לסגור אותם.
כן, אבל היא מדברת על השערים הצהובים.
השערים הצהובים?
לא, אני מדבר על השערים הצהובים.
משם למטה, שם הצור, היה פתוח. היה אחד באמצע, בדרך בעלייה, היה פתוח.
ירוקים, לא, יש לך צהוב גדול.
בלילה אני לא כל יודעת להגיד לך, שאני ממש...
זה לא מתחת
שם בלילה.
יש לך צהוב.
אז אנחנו לא מצליחים למנוע את כל השלכות פסולת, איפה שיש, אנחנו פועלים לפנות אותם עם ספרי, אבל מפנים הרבה מאוד פסולת מהשטחים הפתוחים, לצערי זה הלך והצטמצם עם ההצלחה של חסימת גישה, אנחנו גם לא יכולים ולא רוצים לחסום גישה בכל מקום, אנחנו לא גם רוצים לחיות את זה, תמיד יש טרייד-אוף בין הנגשה של הטבע לבין חסימה של הטבע, אבל יש פה דוגמאות, לקחת באמת יער סגל, זה פרויקט מאוד גדול שקרנו פה לפני כמה שנים עם קק"ל.
כמות הפסולת המוטמנת ירדה בכמה?
1,000%. במאות אחוזים משנה לשנה.
ביער סגל, לאיפה היא הועברה?
זה לא כמות הפסולת המוטמנת, זה לא שאלה
מוטמנת. השאלה שלך היא נכונה, אבל אנחנו לא נוכל למנוע את השלכות הפסולת.
אבל זה בסדר,
אתה לא יכול לשאול. צריך מקום לשים,
אתה תצור את זה, מדהים. כמו שאמרתי, צמצום הגישה, יש שערים, שערים חשמליים, שערים שקופים, שילוט, וכן יוצא מזה. מצלמות, יש מצלמות שהן יותר מרחוק, שמזהות, כמו שאמרת אמרנו, אולי רמי יזכיר, שמזהות עשן ודברים כאלה, ויש לנו מצלמות שהן באמת יותר פיקוח נקודתי של השלכות פסולת, בעיקר של הצתות ושל נסיעה של עמוס לנסוע. הצבנו בשנה האחרונה 8 עמדות כאלה עם קק"ל ביערות, בעיקר ביער סגל. אנחנו נכנסים בחודש הקרוב לפיילוט עם אשכול בית הכרם. אנחנו יכולים להציב בהתחלה 7 עמדות כאלה, זה לא אצלנו, אבל זה דוגמה למה שיהיה אצלנו. ואלה דוגמאות של צילום מיד המצלמות האלה ומצלמות שביל שאנחנו משתמשים בהן, מצלמות מוסתרות שמתעדות תנועה, ועם זה אנחנו שואפים לכל הכוחות לתפוס את הבן אדם, או לתעד אותו, או לפתוח תיק, או... אני מדבר פה כאילו שזה הכל מצליח ומדהים. ברור שאתם עוד רואים הרבה פסולת בשדים פתוחים ושערים פתוחים, אבל זה הפעולות שאנחנו נוקטים בהן בשאיפה.
מי בסופו של דבר בעל הסמכות לקנוס אם מצאנו רכב כזה? אנחנו? אם זה בטח שלנו?
כן, בגדול כן. שוב, הכל קורה בשיתוף פעולה עם הגופים השונים, אם זה בתוך שמורה ותשנה, אבל בסופו של דבר, כן, המועצה יהיה גורם שיכול...
תן לי רגע להתייחס לזה, כי זה לא...
יש בינדור של...
זה לא טריוויאלי אף אחד מזה, חיים, תקשיב רגע. אנחנו, קודם כל, לפני 5 שנים, לא היה שער אחד בכל יער סגל, וגם לא בער עצמו, וגם בקורונה לא היה, וכל העולם היה שול הגחת בכל מקום. עכשיו, לשים שער זה אירוע פוליטי, זה אירוע משפטי, זה אירוע שמצריך שיתוף פעולה לפחות עם קק"ל ועם רט"ג, אם לא עם רשות אחרת, כי דרך גישה של רשות אחרת גם כן אי אפשר לחזור, וזה אירוע. אנחנו, בוא נגיד, לא היה ברור בכלל שמותר לנו לסגור את יער סגל, בסדר? אילו לא היה פה יושב ראש קק"ל, ואנחנו הסברנו את הרגישויות של הדברים האלו, כי ביער בן שמן אין שום שעה, ביער ג'וארה של קק"ל אין שום שעה. בשמורות טבע אגב, יש שמורות טבע שבהם נלחמים כדי לסגור אותם, כמו למשל הבונים שחוף הים, כן, מרכב או נחל תבור. יש שמורות טבע רבות כמו נחל יצהר שלנו שאין כלום. אז זאת אומרת, זה לא שאלה טריוויאלית. אני עכשיו, השלט הזה מהקודם, לא משנה, אנחנו העברנו פה חוק עזר, ואנחנו נותנים גיבוי משפטי לעניין הזה של הזה. זאת אומרת, אם מישהו, גם אגב השלכת פסולת, יש איזה דיון בפעם הבאה, אם אנחנו נלך דרך חוק איכות הסביבה, כי יש, זה כל הזמן, זה מין תחרות כזאת. אנחנו עושים חוק עזר עד שמאשרים לנו משרד הפנים וכולי, רוצים לעשות כנס, מבחינתי כנס של 70,000 שקל אם אנחנו תופסים מישהו, ולהוריד את הרף הפלילי, כי הרף הפלילי גם עוצר אותנו. אנחנו לא מסוגלים, אי אפשר להגיש כתב אישום על סמך צילום, אי אפשר. זאת אומרת, צריך עדים, צריך, זה כמו עם התכנון, אז תכנון בנייה זה קל כי זה לא זז, אבל השפחת פסולת זה לא קל, זה לא קל. עכשיו, נכנסנו לגדי הערים, הראש המועצה של רמי כבר מוכן שייכנס פקח גם שלנו, משותף, שיתפור בשטח שלו, כי הרי זה תמיד על הגבול, ושל ג'די דמקר, לא משנה. יש לנו פה הרי מלא רשויות. אנחנו עושים את זה, אנחנו מתקדמים. גם הם הבינו שזה לא טוב, בסדר? אבל זה קשה, זה אתגר גדול. אנחנו מתקדמים. גם בסוף, כשאנחנו נצליח לסגור את כל הכיוונים, תמיד יהיה מישהו עם חלקה פרטית שמותר לו להיכנס, תמיד יהיה לקק"ל איזשהו אירוע שהם רוצים לפתוח ולאפשר פה איזושהי נקודה, ותמיד יהיה את מחצבת קבול, או לא יודע מה, איזשהו עניין אחר שבטיחותי או ביטחוני שצריך להשאיר דרך כזאת או אחרת, ותמיד יהיו עבודים, ולמה שנקרא, לכל דבר יש גבול, ולכל גבול יש מסתננים.
רק הדבר האחרון, זה לא קשור לשטחים פתוחים, זה יותר קשור לממשק עם כל הגורמים הנוספים, ומה שאמרתי על הפורום, שאנחנו מקיימים סיורי סטטוס בכל היישובים, כל שנה, ביחד עם כבאות והצלה, וביחד עם כל יישוב בהתאם לממשקים שלו, ושיש לו יער קק"ל סמור, ועם נציג קק"ל, כנ"ל רט"ג, וכל גורם אחר. וזהו, פשוט הממשק הזה הוא משמעותי, גם בטיפול בשטחים פתוחים, גם בהגעה אליכם ליישובים, יוצא דוח עם פירוט של אחריות כל אחד, וזה עוזר לנו, כי כשאנחנו אומרים ליערה של קק"ל, היער פה שצמוד דופן ליישוב מסוכן, מתי הגיע את זה, זה אחרת מאשר שהוא מקבל דוח רשמי מכבאות והצלה, שאומר לו, הגיע הזמן שתטפל בחלקת יער שלך. אז זה הנושא הזה. זהו.
אני רוצה עוד שאלה. דיברתם על פתרונות שהם פתרונות יישוביים. האם
כתושבים, כאילו, האם הדיירים עצמם שגרים במדרש יכולים לעשות איזושהי הגנה לתחום המדרש? זאת אומרת, יש... אז יש איזה המלצות,
קודם כל, כמה מוכנים לעשות הדרכות ליישובים, והיו יישובים שיעשו זום לפחות, אם יהיה מי לעשות את זה.
בבית עצמות לא שאלה.
כן, לא, שהמטרה של זה זה להסביר איך מטפלים בארמות הגזם או בג'נקיות שיש בחצר או בכל מיני דברים כאלה, שלא רק מהם נשרפים, וגם עשו של גלאי עשן וכו', ויש את ההתמודדות ברמה הביתית. יש.
גם סנרת איזושהי
צייר מיוחדת
כדי
להתאים,
או לא?
לא, כאלה דברים. הדרכות אוכלוסייה, כמה עושים, עושים בחינם, משום ש... רוצה
ומוכן לגייס את זה 10 אנשים אחרי. אני לא רוצה להפריע מלכתחילה לרמי, אורה. יישוב שמסוגל להעמיד, נדמה לי 13 או 14 מתנדבים שיעשו קורס הכשרה ללוחמי אש, הוא מקבל קבעית. בסדר? יש לנו 3 כאלה. יישוב שרוצה לעשות השתלמות בנוי, והממשק בין נוי, וזה אנחנו נארגן את ההשתלמות. אנחנו הבאנו פה אנשים ועשינו תרגילים. איפה שיש אנשים, אנחנו נהיה שם תמיד, וגם אנחנו יוזמים את זה. זאת אומרת, יש קבוצה של שומרי היער ביד, שהם פעילים, היא נמצאת בקבוצה, זאת אומרת, הם כל היום מזיקים, יש טרקטורון, אין טרקטורון, יש זה, הוא זה, סגרנו, הבאנו מעקה פתיחות. זה עניין שצריך לחזק אותו, מכירה את זה, הנוכחות שלנו, של 20 אנשים, יכול לפתור בעיה של 6,000 דונם. זה בדיוק, זה בערך היחס אגב. גם ביוטפת עם הר עצמון, כן, יחסית, זאת אומרת, נגיד בשמורה של הר כמון, אף אחד לא יותר מדי רודף אחרי זה, ויש שם בעיה. היה לנו קבוצה ששומרי יער בהר כמון, אז היינו מתקדמים יותר, זה תמיד ככה. אבל בוא רמי, בבקשה.
טוב, שלום לכולם. אני רוצה להגיד, קצת תעבור
קדימה.
אני רוצה להגיד שאני מאוד שמח לבוא לפה. בוא תעבור כבר.
למה כולם מהמקומות ואתי אתם שלכם? אנחנו לא מכירים אותך.
פעם ראשונה שאתה מגיע אתה צריך לשיר.
צריך מיקרופון, אי אפשר ככה. אז לי קוראים רמי. אני בעצם גמלאי של משטרת ישראל. תפקידים שעשיתי זה פיקוד על תחנות. רמת הגולן, משגב, כרמיאל, שפרעם, נצרת, והתפקיד האחרון שלי היה סגן מפקד מרחב עמקים, שזה תחנות של בית שאן, עפולה, מגדל העמק, נצרת, נצרת עילית, או נוף הגליל היום, וכפר קנה. הקמתי תחנות, הקמתי יחידות, הייתי מנטור למפקדי תחנות, ובשנים האחרונות, 8 השנים האחרונות, גם בנוסף על תפקידי שימשתי שופט בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל. פרשתי לפני 5 שנים והתגעגעתי, אז באתי. זה כל הסיפור בעצם. נתוני מוקד, קודם כל מילה על המוקד. יש לנו מוקד רואה, 420 מצלמות. אנחנו אומרים לקאבה איפה המצלמה? איפה? אנחנו אומרים לקאבה איפה השריפה?
השריפה.
כן, כמו שקרה היום, וכמו שקורה כל הזמן. המצלמות מאוד ממוקדות. אנחנו פתוחים על הקשר של כיבוי אש 24/7. תושב שמתקשר למוקד, אז אנחנו עושים לו שיחת ועידה עם כיבוי אש, ומלווים את השריפה הזו עד שהיא נעלמת.
אבל אתה יודע, אנחנו עושים שריפות כל יומיים, אז בדרך כלל שריפות פסולת,
לאו דווקא שריפות גדולות,
השאלה
איך... אני
לא
זוכרת
שאי פעם
העבירו
אותי למוקד או משהו מעבר, מתקשר
107,
אומר
להם,
אומרים
חכה,
רושמים, וזה נגמר.
אז יכול להיות שזה כבר שריפה שיודעים עליה. ואז דיווחים נוספים, ואז...
שורפים צמיגים.
סליחה?
שורפים צמיגים, כדי יותר מפסולת.
גם יכול להיות, אבל זה... כל שריפה מקבלת התייחסות. השיחה הראשונה היא השיחה החשובה, שבה יש את הפרטים הראשונים ונותנת אותם לכיבוי אש, וזה המקרים שאנחנו עושים את השיחות ועידה, ומאותו רגע מכילים את השיחות למוקד ומנהלים אותה בעצם. אז בסך הכל מתחילת השנה 131 פניות. הפניות הרגישות זה 14 אירועים, אתם יכולים לראות, של שריפות בתוך היישובים, שזה מן הסתם הדברים החמורים יותר. 20 זה אזעקות אש, שרצים לראות סייר המועצה או מי שלא יהיה, או מתוך היישובים עצמם, אנשי הכיבוי של היישוב, ויש לנו בכל יישוב, יש לנו מתנדבים של כיבוי אש, שוברים גם הדרכות, גם מימונים, גם תרגולים, גם מקבלים ציוד,
וגם... מה מפעיל את אזעקות האש?
סליחה?
מה מפעיל את אזעקות האש על הצפונות?
שאלה טובה, אזעקות אש יכולות לפעול מעשן, מחום, משינוי מזג אוויר, מתקלה.
אבל כאילו, מה קולט? כאילו, מה קולט את הסימן? חום. יש עשן איפשהו? מצלמה?
תמונה.
אז
אני
מדברת
על אזעקת אש, לא על
אש. אזעקת אש, יש כל מיני סוגים של חיישני אש. יש מצלמות שמזהות עשן ואז נוטות התראה, זה אזעקת אש. אזעקת אש יכולה להיות פה בלפוי כללי, אנחנו נחמם אותם או נפיץ עשן אם יש גלי עשן. מסוג הדברים האלה, זה לפי היישובים, אתם יכולים לראות שיעד הוא מנצח, ואחריו שאר היישובים. זה הפילוח של היישובים שהייתה בהם שריפה בתוך היישוב. שזה כבר לא שריפת צמיגים, אלא זה יכול להיות גם מרשלנות באש, דרך אגב, אולי כדאי להזכיר, גם אם מישהו עושה איזה מדורה קטנה, או שורף גזם, או דברים מהסוג הזה, וכתוצאה מזה פורצת שריפה, זה עבירה פלילית שנקראת רשלנות באש, ועל כל המשתמע. לפי החודשים, כמובן, חודשי הקיץ, יש לנו יותר שריפות, מחודשי החורף, למרות שגם בחורף לא חסר לנו שריפות. מה שקורה במועצה האזורית זה יש אשכולות של יישובים ויישובים שיש להם בעצם סוג של כבאית נגררת. זה הגורי כיבוי האשכולות, אתם יכולים לראות, יש לנו בתובל, שזה בעצם אמור להיות ביחד עם פלך וקישור, חרשים ביחד עם מורן, צורית גילון, כמנה וכן הלאה. זה לגבי הגרורים. הגרורים האלה כמובן יש לנו טיפול, אנחנו עושים להם טיפול רבעוני, מתחזקים אותם. כבאיות יש לנו חמש כבאיות, אחת בתלאל של קרן קיימת, עם כבאים של קרן הקיימת שנמצאים שם סטטי, ועוד כבאיות בקישור, חרשים, הררית ולוטם.
יש גם מיובלים צהובה.
סליחה?
צהובה של קק"ל, יש גם מיובלים.
גם מיובלים של קק"ל.
אוקיי, אז אנחנו נוסיף. מצוין. ציוד כיבוי אש ביישובים, אז יש פה פירוט של ציוד כיבוי שאנחנו הבנו אותו ליישובים כדי לשדרג את היכולת תגובה. הערכות לקיץ, אנחנו ראינו שבקיץ יש לנו את הריבוי של השריפות, ולכן אנחנו מקפידים שכבאית שנכנסת ליישוב תוכל לנוע ביישוב בצורה כזו שתוכל להגיע לכל מקום שעלול להיות בו שריפה ולהגיב. אנחנו מספקים ציוד כיבוי, תקשורת, הדרכות, טיפול בנגררים, בניית צוותי כיבוי בכל יישוב במועצה האזורית, יש צוותי כיבוי מאומנים, עם מוטיבציה, עם יכולות ועם ציוד ואמצעים. זה מבחינת דרכי הביטחון. זה כמה תמונות מהתרגולים שאנחנו עושים, שנעשים באופן שוטף.
אני.
זה נבות. עוד מילה אחת, לפני שהגעתי לפה, אז הודיעו לי מכיבוי, שהם מספקים לנו למועצה 21 טרקטורוני כיבוי, שזה בעצם... מה? לא?
זה עבר להם.
לא. מה שקרה הוא שיוצאים עכשיו עם איזשהו פיילוט של טרקטורונים, שזה לקו עימות. אני דיברתי עם השר וסרלאוף השבוע, הוא אמר שמשגב לא נכללת שם, ניסיתי לשכנע אותו למה נכון שזה יקרה, לא. אני מאוד מקווה שזה יקרה, ואני מאוד מקווה שמה שהמידע שקיבלנו או על 21 פרוטונים, אבל לא נראה לי. אנחנו נחכה עד שזה לא יהיה.
נחכה עד שקו העימות יתקרב אליהם.
אז יש פה סימן
שאלה.
ממשרד הפנים אומרים שלא, ומכיבוי אש אומרים שכן. בואו נראה מי ינצח.
יש לנו, אגב, טרקטורון כיבוי, טרקטורון כיבוי זה כלי מדהים. זה משדרג את האפשרות להגיע לאש במהירות. יש בידפת כזה, בידפת שניים כזה, אני אומר. אחד, שניים. יש בידפת שני טרקטורי כיבוי, תדעו לכם, מי שצריך את זה. ומה שנאמר קודם, אמיר אמר את זה, יש לנו עכשיו מפקד מחוז של קאבה, פאדי, פאדי קוראים?
פאדי,
שהוא הבין את ה... בוא נגיד, זה פעם ראשונה שהוא מתחיל לשדרג באמת את העניין הזה של הקבצות האזוריות. עכשיו הוא הולך לפי אזורים גיאוגרפיים, אגב, הוא לא מבחין מסגב, לא מסגב. הוא מקפיץ את יודפת גם לכפר מנדה ואת...
שברו,
מצטרפה ביבלין. כן, כן. זה שזה טוב, זה טוב.
כי גם השריפות
לא בדיוק... ברור, השריפות לא יודעות איפה הגבול.
זה לא יהיה מלא אלינו, אבל זה שכנית.
ההפק, הרימות הזבל יודעות איפה הגבול, והם שם, לא אצלם. לא משנה. אז העניין הזה מתפתח, והעניין הזה גם מתגבר, הסיכנה מתגברת, ואנחנו עדיין בפער עצום, שלא נתבלבל, אנחנו בפער עצום, לעומת הצורך, לעומת... בבקשה, בואו נדבר על התוכניות הגנה, כי זה בעצם... מה שתמר שאלה בהתחלה.
טוב, תוכניות. יש לנו חברה מקצועית שזכר מכרז, כמו חברת מידות, היא עשתה את תוכנית האב הממשלתית להגנה על חיפה. התוכניות האלה מתקפלות בשלוש סוגיות מרכזיות, אחת תשתיות המים. עושים בעצם סקירה מיפוי משמעותי וגם מיפוי של נקודות תורפה. השני זה הנושא של צמחייה, גם ממפים את ההיצע ואת הצמחייה, את הראייה וכולי, ואת הדרכים. זה מסתכם להמלצות מתועדפות לביצוע, ממש טיפולוגיות, כלומר אם אנחנו רוצים להגן על היישוב, מה הכי חשוב, מה שני הכי חשוב, מה שלישי הכי חשוב, בכל אחד משלושת הדברים האלה, וגם עם אומדן תקציבי. ובעצם זה עוזר לנו בשני דברים קרים, גם זה עוזר לנו, כמו שאמרתם, לחלקל את ההשקעות שלנו בתמונה, היות ואנחנו כבר בכל מקרה משקיעים כסף כל שנה, גם אנחנו וגם היישובים, אנחנו יכולים שנעשה את זה על איפה שזה חשוב. הדבר השני זה, הכוונה היא שתסייע לנו לגייס כסף ממשלתי, לאחרונה עברה החלטת ממשלה לפני שנה וחצי, החלטת ממשלה ראשונה מסוגה שהתחילה לטפל בנושא. היא התחילה לטפל בנושא רק בערים, בעיקר נוף הגליל, צפת, חיפה, ירושלים, זה הערים ש... זה פחות במגזר הכפרי כרגע, אבל זה יגיע גם במגזר הכפרי, היות נשרף יישוב לא כל כך מזמן, לא לחלוטין, כן? אז מה שנקרא, התחילו לקחת את הנושא הזה קצת יותר ברצינות, שזה יהיה כבר זה. כשזה יהיה כבר סופי, מה שנקרא, באמת את לא השקיע כסף, זה ברור שישקיעו קודם איפה שמי שמוכן עם תוכנית, כמו בכל הדברים, בסדר? אז בגלל אנחנו רוצים זה. אבל עכשיו בהליך אישור של התוכניות האלה לנו בנציבות קאבה. קאבה צריך להגיד, הם צריכים לשתות הרבה מצומץ בשביל לאשר תוכניות. זה לוקח לנו בגלל זה הרבה מאוד זמן, הם שואלים את השאלה ושאלות והם זה. אנחנו בתהליך הזה עכשיו, אנחנו חורקים על זה שיניים. אנחנו לא מתקדמים עם עוד שאנחנו מבינים באיזה פורמט הם מאשרים, ואז רוצים לאשר את כולם ולהתקדם לעוד יישובים. אז זה לגבי התוכניות. גילולים. אמרנו, מה זה גילולים? בסדר?
גילולים זה... הצגת שם 12 תוכניות. איזה יישובים כן ואיזה לא, איך בחרו?
לא, אנחנו הצענו לכל היישובים, במימון מלא, בלי השתתפות של היישובים. זה רק מצריך אישור של ועד הנהלה, בדרך כלל אנחנו רוצים החלטה בתקופה, הסיבה היא שיש יישובים שבהם יש התנגדות של התושבים, ועד מפרים בסופרים וכל מיני, אנחנו רוצים שתהיה לגיטימציה לדבר הזה, וביישובים שככה נענו, אז אנחנו עשינו תוכניות, יש לנו בגדול כרגע רק יישוב אחד שממתין, לא שאנחנו...
שביקש ועוד לא קיבל, 12 כבר עשינו, 12. זה, תשמע, לא בכל יישובים חייבים.
נכון,
זה
ברור.
זה לפי הסכנה.
אני יכול לראות את זה.
אני רגע רוצה להגיד את מילה על זה, שיש יישובים שבהם הסיכון המשמעותי הוא בחוץ, אבל הוא לא כך בפנים. ואז אין המון משמעות לעריכה של תוך הסולד, ולבוא נגיד, וזה, דוגמה, ההיצע בתוך היישוב הזה, זה לא איזה, לא כל כך מעניין.
יש להם גם ריחות בכל בית, אבל...
אז זה קצת, זה כמה תמונות נבחרות ממקומות שהן מדוללים, ודילולים הם גם הרמת נוף, כמו שדיברנו קודם, גם טיפול במקומות משמעותיים.
זה הרמת נוף,
נכון? כן, זה נגיד הרמת נוף. רואים פה מיישובים נבחרים, עבודות שמראות, בעצם הן לא מראות השטחה של שטחים, הן מראות הפחתה של הסיכון. בעצמו, סתם אני נותן דוגמאות פרוביזוריות, סתם כי הסתכלתי על אורה. בעצמו, לפני שנתיים, כל הגני ילדים עשו פרויקט מאוד מאוד גדול של לדלל בסביבת כל הגני ילדים, בסדר? זה הפרויקטים שמעניינים אותנו הכי יפה. איזה עוד פרויקטים אנחנו עושים רגע, אני איזה? אז משנת 2020 התחלנו כל תקציב פיתוח, אנחנו משקיעים בזה מאות אלפי שקלים, גם המועצה וגם היישובים. הכל קורה מממן רק עבודות לתוך הקו הכחול, בגלל שמחוץ לקו הכחול זה אחריות הקהל, נתיבי ישראל, חברת חשמל וכולי, תלוי כל אחד בשטח שלו. מה זה? עוד סוג של פעולות שאנחנו עושים, בפריסה והרחבה של דרכי מילוט ודרכים לרכבי כיבוי, וגם פעולות שהן חשובות והן נופלות אצלנו תחת הדבר הזה. בוצעו עד עכשיו 71 פרויקטים ב-2.5 מיליון שקלים בחמש שנים האחרונות, ורק
בחמש שנים האחרונות. רגע, תעצור שם. עד לפני 6 שנים לא נעשה כלום. 71 מיליון שקל, אנחנו, זאת אומרת, 71 פרויקטים ב-2.5 מיליון שקל, אז נכון, אנחנו עדיין צריכים 90 מיליון שקל, ונכון, הפערים הם עדיין גדולים, אבל טוב, תמשיך, אני רק...
אבל אי אפשר להגיד שלא עושים כלום. וסתם ככה לסבר את זה, עשינו עבודה לקק"ל על הפערים שיש לנו היום, הפערים עדיין, כמו שדני אמר, מול התקנות כדי שאנחנו נהיה במצב הרבה הרבה יותר טוב, אבל הם גדולים מאוד ואנחנו, מה שנקרא, נוכל לסגור אותם רק באמצעות כסף חיצוני, משמעותי חיצוני מאוד משמעותי.
זה כמובן, זה גם במורשת, זה גם במצפה אביב, 1,600,000 שקל לעבור סביב הישוב ולעשות קו תילול, זה מהגדר החוצה, כן? בסדר, אנחנו לא נוגעים בזה בכלל.
דני, זה הכסף הקטן, לתחזק את זה, עשו את זה אצלנו.
לא, 150 אלף שקל בשנה, לא הרבה.
כן, כן, זה...
150 אלף... את הקו חיץ, את הקו חיץ לתחזק זה 150 אלף, ביישובים גדולים זה יכול להגיע ל-300, זה 150 ממוצע, כן. כל שנה לעבור ולהשאיר את הנוף גבוה ולהשאיר את הזה שלא ייסגר מחדש.
יש גם פערים מהותיים בין היישובים, לעשות את זה לחוסני, היה לחצי מיליון שקל, לעשות את זה בחרשים, היה
להם... 5 מיליון. בחוסניה יש פי 10 תושבים, משהו
בחרשים. אם יישארו תושבים, אחרי שנעשה. אז זה בגדול ש...
אני לא יודעת למי לך את השאלה, אבל הרבה תושבים פנו אליי בנושא הזה, כי אנחנו מאוד עסוקים בנושא הזה. ואמרו שאחד הדברים שמפריעים להם זה מיעוט עמדות פינוי הגזם ביישוב. ודיברתי גם עם תושבים אחרי שהייתם אצלנו. וקושי לפנות את הגזם מתוך המגרשים, במיוחד ברחבות החדשות, לעמדות, מעט עמדות הגזם. ומה שביקשו ממני להעלות זה אפשרות שיהיה יום גזם פעם בחודש, כי תושבים מחזיקים הרבה גזם בתוך המגרשים, לא כי הם לא רוצים, אלא כי ברגע שזה מסובך, אנחנו יודעים שאנשים לא עושים.
מי שיש לו בעיה, היה בתלאל, תמר, היה בתלאל, היה בכמה יישובים עניין של גזם, שהמזכיר ידבר עם לב, נפתור את זה, אז זה לא בעיה.
זה פתיר, זה משהו שאפשר לפתור, כי
תושבים כולו... ודאי שאפשר לפתור.
מגיעים למקור, שמים שם את כל הגזם.
לא, זה לא בשביל המליאה, בסדר?
אני שואלת
שאתה יכולים... רגע.
אז דרור ידבר.
חברים, אין צפק, בשביל המקור, עזבו רגע את המיקרו.
אמיר רוצה לשאול משהו.
אמיר, תכף אני אתן. אין ספק שהסכנת השריפות הוא הסכנה העיקרית והייחודית לנו, ואין ספק שהמאה מיליון שקל הזה זה מספר מפחיד ואין לנו את זה, ואנחנו לא נצליח כל כך מהר לגייס את זה עד שלא תהיה שריפה. אגב, שריפה אחת ביישוב אחד במבוא חורון, איך קוראו לזה ביישוב הזה החרדי שהיה ליד מודיעין שנשרף, הנזק הוא 200 מיליון. הנזק הוא 200, שיישוב נשרף זה עולה 200 מיליון, אחר כך לשקם אותו. כן, אז 100 מיליון זה לא הרבה בהיבט הזה של כל יישובי משגב לסדר אותם. אבל בסדר, אנחנו יודעים איך המדינה עובדת ומתפקדת ומתעדפת, אנחנו בינתיים את האופציה שלו לעשות כלום, אנחנו לא מקבלים. אנחנו מתארגנים ומקדמים כמה שאנחנו רק יכולים. אמיר.
יש לי שלושה דברים קצרים. אחד לרמי. לפני שנתיים אנחנו הקצינו תקציב לעניין המצלמות, כי יש כמה מצלמות אמרת? במוקד.
זה לא ביישובים.
כן, במוקד. יש 400 מצלמות, אין דרך בעולם בלי תוכנה שתנהל את זה, שאפשר להשתמש בזה באופן יעיל. התחילו לעשות איזשהו בדיקה, והיו אמורים לחזור לוועדת כספים בשביל לקבל תקציב לפרויקט שאמור להיות כמה מאות אלפי שקלים. צריך לטפל בזה, זה חשוב, דחוף, ולגמור את הדבר הזה, כי יש מוקד עם מצלמות, אבל אין סיכוי שהמוקד יראה את כל המצלמות או יזהה את הבעיות, אין תוכנה מאחורי זה. זה דבר אחד. דבר שני, בהקשר למצלמות האלו, אנחנו, אם לא כמון ומכמנים, גם חרשים וגם אנחנו, המזל שיש לנו את כמון ומכמנים שמשקיפים על הרכס, אחרי השריפה האחרונה ביקשנו, כי יש לנו עכשיו, בגלל המלחמה, יש חמל ויש אמצעים, ביקשנו להשתמש במצלמה של המועצה שנמצאת על הר השארי, אוקיי? התשובה שקיבלנו שאנחנו לא יכולים. אין כזה דבר, כאילו, צריך להציל סמכויות לוועד המקומי, שהוא מטפל באיזה שהם ענייני ביטחון, ואז אם מאצילים את הסמכות, זה לא נהפך להיות שגוף פרטי נכנס למצלמות האלו, אלא נהפך ששלוחה של המועצה נכנסת. אבל מה עשינו? אנחנו יש לנו בית פרטי במכמנים, שהסכים לקבל מצלמה שאנחנו קנינו, שהיא כמובן לא מספיק טובה, היא עושה...
אמיר, זה מתחיל...
זה נושא ש...
אבל זה ספציפי, וזה לא...
זה לא כל כך ספציפי, כי יש מצלמות במועצה שלא מקבלות את התוכנה, ולא ניתן להשתמש בהן אם אין תוכנה, אנחנו לא יכולים לצפות בהן, אוקיי? זה הדבר השני.
מה, את השלושה הדבר?
השלישי שכחתי, אז אני אוותר עליו.
רגע, חברים, לא, יש הרבה שאלות מקצועיות, ספציפיות וכו'. יש גם מצלמות, אגב, שהן לא שלנו. הראל פה יושב, הוא מפעיל רחפן. כשיש התראה על אש בהר שכניה, הוא מעיף את הרחפן מהבית שלו לשם בשביל לצלם להם ולהראות להם דרך הפלאפון. יש מועצה אזורית אל בטוף, יש קשר ישיר ליודפת עם המצלמה שבמועצה אזורית אל בטוף כדי לראות מהצד השני של עצמו איפה שהוא לא רואה, מלמטה, איפה שזה בא ממנדה. יש כל מיני, כמו שאמרת, בית מפה, בית משם, בסדר, גם אנחנו נתקדם עם העניין הזה.
שאלה אחת קטנה.
כמו עם הגזל, כן.
אני יודע להגיד שעכשיו אני מעורב בגילות צורית, בקטע של כסף, עם מצ'ינג במועצה, לבצע פעולות בזה. אני מבקשתי להמליץ איפה להכניס את הכסף שיש, איזה מקומות הם הכי דחופים, לטעמים, במקום ההבנה שלי. שאני יודע, יש לך הצעות מחירים מקבלנים שיודעים לבצע את זה. מסתבר ש... אני לתומי חשבתי שיש לו מועצה איזשהו קבלן שמבצע את ה...
דילול.
כן. אם אני צריך להביא הצעות מחיר לדילול, הסיכוי סביר שישחטו אותי בהצעת מחיר בעתיד.
הוא מכיר מי מבצע ביישובים.
מה?
הוא מכיר מי מבצע ביישובים, הוא יודע.
מה? הוא נגיד לך מי מבצע.
הוא יודע מי
עושה את היישוב.
הוא יודע
כמה
יעלה.
והוא
מוצא הנכון. חברים, אני לא יודע אם אתם זוכרים. אתם זוכרים, אמרתי שאני משתדל ושואף שהישיבות מליאה התחילו ב-6 והסתיימו ב-7:30. אז עכשיו כבר 10:08. זה היה מעניין. יישר כוח. אני מזכיר לכם.
אפשר לקבל את המצגת של הכיבוי?
כן. את ה... יהיה באתר ויהיה גם במייל. חברים, אני מזכיר לכם, עוד חודש אנחנו יהיה לנו גם את התוכנית העסקית של כפר גמלאים של מאות מיליוני שקלים, גם את ה... אתם מקבלו את החומר כמובן לפניכם, גם את התוכנית האסטרטגית, זה לא נדון בזה, רק שיהיה לכם את זה בשביל להראות לפעם הבאה. החוק עזר יגיע אליכם, החוק עזר של התשתיות, עם איזושהי הסתייגות, אנחנו נעשה איזושהי איזו החלטה שם עם הבדואים, לא משנה, אתם תקבלו את החומר. והסיפור של הסכם גג, לא תקבלו חומר, אבל תקבלו איזשהו הסבר, אני אכין איזשהו הסבר מה זה, ואנחנו לא נאשר את ההסכם, אלא את ההמשך המסע ומתן.
דני, האם אפשרי שהמליאה תקבל סקירה על פתיחת שנת הלימודים?
מתי? בבא?
אני הייתי שמחה לפני פתיחת שנת הלימודים, אבל אני מבינה את המציאות שאנחנו חיים.
איזה סקירה, איזה סקירה את אמרת.
אנחנו רוצים לשמוע.
ואנחנו עובדים על זה, תירגע.
אנחנו פותחים שנה, יש לנו כמה בתי ספר, קוראים דברים, מעניין לשמוע סדרת רוחב.
אז אני מציעה,
באופן שאתם יכולים לעמוד בו, לא באופן מלחיץ.
אז אני מציעה,
לא בסדר, לא במליאה הבאה, זה יהיה
אחרי. אחרי שהיא נפתחת, ועובר איזה חודש, חודשיים,
שלושה,
ואז אנחנו נעשה את זה,
שום
בעיה.
חודש, חודשיים.
להגיד מה, לאבא, אני הייתי שמחה שבתוכנית עבודה, המליאה תשמע מה קורה, לפני שנפתחת השנה.
אנחנו בכל מקרה עובדים על התוכנית האסטרטגית שלנו בחינוך, על תוכנית האב שלנו.
זה לא בקשה, בקשה היא לקראת פתיחת שנת הלימודים.
לא, זה התשובה היא... תני לי לענות. לא, יש בעיה, יש בעיה. בישיבה הבאה, גם חוק עזר, גם תוכנית אסטרטגית, גם...
זה לא אפשרי לשנה הזאת, זה לשנה הבאה.
בסדר, גם זה לא יקרה. במליאה שאחרי זה, או מקסימום עוד אחד.
הבקשה שלי היא שלקראת פתיחת שנת הלימודים בשנה הבאה, קחו בחשבון שזה יהיה רעיון טוב לשמוע. אני יודע שאתם מתוכננים ומאורגנים, תכניסו את זה ללוח. תודה.
תודה לכולם, טוב שבוע נעים. לפילים שקט. לפילים. מה?
תודה.